ערב טוב, אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו, תודה רבה, ממשיכים בסדרה תרי"ג מצוות, כמדומני הגענו בשיעור האחרון למצווה מספר 400. כן, מצווה מספר 400. מה זה מקליט שם? מה אתה אומר? איזה ריקורדינג? אתה רואה רשום REC על המסך?
כן, כן.
טוב. מה יהיה עם הטלפונים האלו?
מוכן טלפון.
טוב. הגענו למצווה מספר 400, דיני נחלות, ירושות. אם אין לאדם בן, הבנות יורשות. זה מה שדיברנו בשבוע שעבר. והיום אנחנו ממשיכים מצווה 401. אנחנו היום בימינו מתפללים כל בוקר תפילת שחרית, תפילת מנחה, נכון? מה גרם שנתפלל בבוקר ואחרי צהריים לפני השקיעה? לפני שקיעת החמה. בזמן בית המקדש היום מקריבים קורבן התמיד של הבוקר, של שחרית, קורבן התמיד של בין הארבעים, של מנחה. כיוון שבטל בית המקדש, בטלו הקורבנות, במקום קורבנות מביאים תפילות, כתוב נשלמה פרים שפתנו. את הפרות, את הפרים משלמים עם השפתיים. אז עכשיו יש מצווה שבבוקר, כמו שהיה זמן קורבן התמיד, אז מתפללים תפילת שחרית, ובמנחה לפני שמחשיך, אז זה קורבן התמיד של מנחה. אז הכבשים האלו היו מוקרבים על ידי כהנים שעובדים בבית המקדש, כן? שני כבשים בני שנה תמימים לעולה בכל יום. זה קורבן חובה. זה לא קורבן על חטאים, קורבן תודה, יש כל מיני קורבנות. זה קורבן קבוע. כמו שיש קורבנות של החגים קבועים, ויש קורבנות מוסף של החגים, זה גם קבוע. קורבן ראש חודש קבוע, קורבן יום הכיפורים. כאן זה קורבן של כל יום, כל יום בשנה, בוקר וערב קבוע. שניים בבוקר, שניים בערב, תמימים. הכוונה בלי עצמות שבורות, לא חסר להם עין, אוזן, בלי מום. כל בוקר, כן? את קורבני, לחמי לישי, וזה שניים ליום, עולה תמיד. אומרים את זה בקורבנות, שמתפללים בשחרית ומנחה, לפני השרש וביתך, במנחה, מה אומרים? כן? וידבר השם אל משה, כל התנור הבנן, כל זה, כל, אוקיי. תנור הבנן זה פיתום הקטורת, אבל על הקורבנות של הבוקר ושל הערב, זה צו את בני ישראל, ואמרת להם ועשו להם, כן? את קורבני, לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. זה מה שאנחנו קוראים כל יום, ולא כולם יודעים על מה זה הולך. מצווה 402, מצוות קורבן מוסף של שבת. למה מתפללים בשבת עוד תפילה? נכון? גמרנו שחרית, אחר כך קוראים בתורה. נו, אז נגמר על זה, הולכים הביתה. עוד פעם מתפללים 18, כי אז היו מביאים קורבן מוסף. תוך 7 שעות מזריחת החמה היו מביאים קורבן מוסף. לכן עושים קצת הפסקה בין תפילת שחרית, קוראים בתורה, ואז עוד פעם תפילת מוסף, וזה כנגד קורבן מוסף שהיו מביאים בכל שבת, כל שבת. תראו מה זה, שוחטים, הרי בשבת אסור לשחוט. אם אתה רוצה לשחוט כבש בבית, לבשל אותו, לאכול, אתה לא יכול. בית המקדש זה עולם בפני עצמו, החוקים שם שונים, כל מיני דברים שהיו עושים בית המקדש. מחוץ לבית המקדש זה איסורי קראת, עונש מוות. בתוך בית המקדש זה כמו שאתה כבר בעולם הבא. זה דינים אחרים לגמרי. אותו דבר, מצווה 403, מצוות קורבן מוסף בכל ראש חודש. כל ראש חודש זה קורבן מיוחד, זה לא קורבן פשוט. ובראשי חודשכם תקריבו עולה להשם. פרים בני בקר שניים. מה זה פרים? פרות, כן? בני בקר שניים. איל אחד, אז זה כבר 3 בהמות, כן? כבשים בני שנה 7 תמימים, 10 בהמות. 10 בהמות מקריבים, כן? כל שבת. זה רק למוסף, זה חוץ מה שהקריבו בבוקר לתמיד, קורבן התמיד. זה עוד קורבן בפני עצמו. ומנחתם ונזקיהם. מה זה מנחתם? סולת, מנחה, בלולה בשמן, לוקחים סולת, מערבבים אותה עם שמן, כן? ואחר כך שופכים, מנסחים, יש ניסוך שמנסחים יין על המזבח וכו'. כן, ועוד משהו, ושעיר עיזים לחטאת להשם. זאת אומרת, 11 בהמות. שומעים? כל שבת. היום במקום זה יש תפילת מוסף. מצווה 404, קורבן מוסף ביום חג השבועות. מה שאמרתי עכשיו על שבת, גם ביום חג השבועות. מהתורה, כמה ימים זה חג השבועות? יום אחד. בארץ עד היום זה יום אחד. אבל פה בחוץ לארץ חוגגים את זה יומיים. כן? כל החגים בחוץ לארץ חוגגים יומיים. יום טוב. זה תמיד כפול. 48 שעות. אחת הסיבות לזה, זה בגלל שבזמן בית המקדש, שהיו מכריזים ראש חודש, זה היה הולך לפני חידוש הירח. הכל היה הולך בצורה ידנית, לא היה לוח שנה כמו היום. זאת אומרת, עמדו וחיכו שמחר בשעה 5 אחר הצהריים תתחדש הלבנה. יהיה איזה רגע שהלבנה כזה נעלמת, ואז מתחילה להופיע מחדש. זה השנייה הזאת שזה נקרא מולד הירח. ואז היו מכריזים את אותו יום ראש חודש, והיו שולחים ליהודים שגרים בסוריה, בעיראק, בכל מיני מקומות במזרח התיכון, היו שולחים להם שליחים. ועד שהשליח הזה היה מגיע, נגיד היה לוקח לו יומיים, שלושה, ארבעה ימים עם הסוס, היה מגיע, אומר להם עוד שלושה, עוד ארבעה ימים יום כיפור, כן? כי ביום כך וכך היה ראש חודש. ככה זה היה. אז עכשיו הרבה פעמים היה נוצר ספק, כן? אז לכן מהספק היו עושים יומיים. חוץ מזה שלפני הקבלה, לפי הסוד, בחוץ לארץ לוקח יומיים לעלות את הקדושה של היום טוב, מה שלוקח יום אחד בישראל, בחוץ לארץ לוקח יומיים. כן, אז... מצוות שופר בראש השנה, זה מצווה 405. בראש השנה יש מצווה לתקוע בשופר. מה זה? ביום הראשון בתשרי, א' בתשרי שהוא ראש השנה. ראש השנה בכל העולם זה יומיים, גם בישראל. זה החג היחיד שאפילו בישראל זה יומיים, כן? באחד בתשרי ראש השנה לשנים, ראש השנה, כן? וקובעים שנה חדשה, יום תרועה יהיה לכם, כן? וכולי, ולמדו שזה שופר, כמו שבשופר כתוב תרועה, תעבירו שופר, זאת אומרת כל 50 שנה זה שנת יובל, ושבע שנות שמיטה, שבע, 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 שבע פעמים, זה 49 שנים, שנה החמישית, התורה החמישים, זה שנה מיוחדת, זה שנת יובל, העבדים משתחררים, האדמות חוזרות לבעלים שלהם, כל מיני דברים קורים בשנת יובל. כן, אז כיוון שלמדו שבשנת יובל תרועה זה שופר, גם בראש השנה תרועה זה שופר. חוץ מזה, כמובן שהתורה שבעל פה מדברת הרבה על שופר. יום תרועה יהיה לכם, אמרו לפני מלכויות, תתקעתם בשופר, ביום ההוא יתקע בשופר גדול. שופר זה זכר לעיל של אברהם אבינו, שהיה תפוס בסנה. יש הרבה עניינים בשופר. למה נקרא שמו שופר? שמשפר את מעשיהם של בני ישראל. שופר מלשון שיפור. משפר את המעשים. למה? היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. שומעים את הקול של השופר, הלב קופה, הדם קופה לך. אם יש לך יראת שמיים, אתה שומע את הקול של השופר, זה כמו מין סירנה כזאת. אז האדם מרגיש שהדם שלו בגוף קופה, כן? כמו שכתוב, אריה ישאג מי לא יירא. ראיתם פעם שהגת אריה זה רע זה? אם אתה עומד קרוב אליו שהוא שואג בשעת לילה, אתה אולי 10 דקות לא יכול לזוז מהפחד, מרוב שזה חזק הרעש. אז כתוב, אריה ישאג מי לא יירא, תתחבא, תתחבא. אריה ישאג מי לא יירא, כתוב. אותו דבר על שופר, יתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. כן, זה מצוות שופר, יש הרבה מה להגיד על זה, ואנחנו כמובן עושים את זה יותר בקצרה. מצווה 406, מצוות דין הפרת נדרים. מה זה הפרת נדרים? מי שנדר נדר, כן? התורה כתוב, איש כי ידור נדר, כן? ועכשיו הוא מתחרט ורוצה לעשות התרת נדרים, כן? אז יש דרך על ידי שמושיבים שלושה אנשים, והשלושה האלו הם עושים לו הפרת נדרים, זאת אומרת מבטלים את הנדר, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך, מחולים לך, משרויים לך, אין כאן נדרים, אין כאן כללות, אין כאן חרמות, אין כאן כונמות, כל מיני סוגים של נדרים, זה נקרא טקס התרת נדרים. עדיף בעשרה, אין עשרה, עושים בשלושה, זה גם כן תופס. זאת אומרת, יש, עכשיו מה קורה אם אתה הולך לגדול הדור, גם אחד עוזר. חכם יכול להתיר את הנדר. בעל מתיר לאשתו. כן, יש בזה דינים בנדרים. יש מסכת שלמה בתלמוד שנקרא מסכת נדרים. יש מסכת שבועות, שמדבר על כל מיני סוגי שבועות. יש נדרים על העבר, יש נדרים על העתיד. יש כל מיני דברים. מה ההבדל באופן כללי בין נדר לשבועה? שאדם אומר אני נשבע, שאדם אומר אני נודר. מה ההבדל? מי יודע? הסברנו את זה. חוץ מזה...
זה בן אדם לבן אדם?
מה? לא, נדר, נדר שאדם אדם נודר, אוסר את הדבר על עצמו. הוא אומר, הפמלה הזאת אסורה עליי, אני מופרש ממנה. זאת אומרת, האיסור, זאת אומרת, אני מפריש אותה ממני. שבועה זה אדם נשבע על עצמו שהוא לא יעשה משהו. בעיקרון זה אותו דבר, כי בפעולה זה יוצא אותו דבר, אבל יש לזה דינים, זה לא סתם קוראים לזה שבועה ולזה נדר, יש בזה דינים שונים. מצווה 407, שלא נחל דברנו בנדרים. בואו נסביר מה זה. שנמנענו שלא לשנות מה שנתחייב בנפשותנו בדיבור. אף על פי שכן, למשל אדם אומר, פירות העולם או פירות מדינה פלונית, או סוג פירות של עיר מסוימת, אסורים עליו. כן? או שאומר, אשתו אסורה עליו. אומר לה, עכשיו זהו, את אסורה עליי, לא נוגע בך יותר. תראו את הכוח של הדיבור. כן? אז עכשיו, הוא חייב לקיים את זה, הוא לא יכול עכשיו לעשות נגד, כן? כי זה עובר איסור מהתורה. שנאמר, לא יחל דברו. מה זה לא יחל? עשית משהו קודש, עשית פעולת קודש, ויחל זה הכוונה כמו לחלל שבת, הופך אותו לחול, מוריד אותו מהקודש אל החול. לא יחל דברו, לא יעשה דבריו חולין. כלומר, אם אתה מתחייב בנפשך, אם אתה לא תקיים את מה שאמרת, כן? וכמו שאמרנו, אם אדם עושה התרה, זה משהו אחר, אבל אם הוא לא עושה התרה, אסור לו לעבור על דבריו. אם הוא עובר על דבריו, כמו שאמרנו, מתחייב בנפשו. מצווה 408, מצוות ישראל לתת ערים ללוויים לשבת בהם. בואו אני אסביר לכם מה זה. בזמן התורה שיצאו ממצרים, 40 שנה אחרי יציאת מצרים, זכו להיכנס לארץ. כל הדור שיצא ממצרים, כולם נכחדו במדבר. השניים היחידים שזכו להיכנס מאלה שיצאו ממצרים, זה יהושע בן נון וכלב בן יפונה. זהו. שהם היו מהמרגלים היחידים שדיברו טוב על הארץ. כל שאר המרגלים שדיברו רע, אף אחד מהם לא נכנס, וגם העם, בגלל החטאים שלו, השם נשבע שהם לא ייכנסו לארץ. אז כולם מתו במדבר. שנכנסו לארץ, זה כבר דור חדש, שנולדו במדבר. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר למשה לחלק את ארץ הקודש לפי שבטים. כל שבט מקבל ממקום, השם חילק את הארץ לחלקים, הוא אמר למשה, מכאן עד לכאן, מכאן עד לכאן, ועלו בגורל. עשו גורל, יש גורל עם החושן של הכהן, שיש את כל השבטים, והאבן הייתה מבהיקה, נוצצת, היו מוציאים חלקת אדמה, והחושן של הכהן היה מראה איזה שבט מקבל את האדמה הזאת. ככה השם יראה להם משמיים, ניסים גלויים. ואז כל שבט קיבל חלק. איזה שבט לא קיבל נחלה בארץ ישראל? שבט לוי. זה השבט של משה. למה? כי שבט לוי, הקדוש ברוך הוא ייחד להם תפקיד מיוחד, שהם משרתים בבית המקדש. הם, כמובן, הם מקבלו מקום לגור. יהיו להם ערים שהם יכולים לגור, אבל אין להם נחלה מכאן ועד לשם. יש להם ערים שמפוזרות והם חיים שם. עכשיו, הם חיים מ10% שהם מקבלים מכל עם ישראל. כל חקלאי, כל אחד שגידל פירות, ירקות, חיטה, שעורה, איך שקוצר את היבול, 10% נותנים ללוויים. והלוויים מקבלים את 10% האלה, וממה שהם מקבלים הם צריכים לתת 10% לכהן. זאת אומרת, יוצא שהכהן קיבל אחוז ממה שנתת ללוי. נתת ללוי, דוגמה, 10 טון חיטה, הוא צריך לתת טון אחד מזה לכהן. אבל לך היה 100 טון, לכן נתת 10 טון, ומהעשרה הלך אחד לכהן. זאת אומרת, בסוף 9% הלך ללוי, 1% הלך לכהן. ככה יוצא בסוף, כן? אז יש להם פרנסה. היה להם מה לדאוג על פרנסה. הם כל היום משרתים בקודש, שרים בבית המקדש, היה להם מקהלה, תזמורת, מנגנים בנבל, בכינורות, היה להם קולות משגעים. מי שהיה שומע את המוזיקה שלהם, מיד היה מתחיל לחזור בתשובה רק מהיופי של המוזיקה שלהם. לא נשמע כזה דבר מעולם, מהשירים שהיו בבית המקדש. זה מה שאנחנו קוראים בתפילה, היום יום ראשון, השיר שהלוויים היום אומרים בבית המקדש, יום שני, השירים האלה שאנחנו היום אומרים אותם במהירות, כי ממהרים ללכת, היו שרים אותם במוזיקה ועומדים שם על הבמה עם מדרגות, משהו משגע זה היה, מעמד כזה, לא, עין לא ראתה ואוזן לא שמעה, כן? עכשיו, הקדוש ברוך הוא אמר בתורה, כיוון שהם לא מקבלים חלק בארץ, צו את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבט. כל שבט תורם ערים ללוויים שיהיה להם מקום לגור. וכל הערים אשר תיתנו ללוויים 48 עיר. 48 ערים שהם חלקים נותנים להם. ובערים האלה הם גם כן עיר מקלט. מה זה עיר מקלט? רוצח שרצח בשגגה. אם אדם הרג בטעות מישהו בתאונה, נפל עליו, אני יודע, נתן לו את התרופה הלא מתאימה בטעות. כל מיני דברים שהרגת מישהו בטעות, תאונת דרכים, לא עלינו, כן? רצית לראות בציפור, פתאום מישהו עבר בטעות והוא נורא, זה לא היה, זה לא, לא תכננת לרצוח, כן? אז עכשיו, ברגע שהרגת מישהו בשוגג, לא מוציאים אותך להורג כמו שזה ברוצח במזיד, אבל להישאר חופשי אתה גם כן לא יכול. אז מה עושים לך? מגלים אותך, שולחים אותך לגלות בעיר מקלט. יש ערי מקלט. כל אחד מהערים של הלוויים גם משמש כעיר מקלט. זאת אומרת, איפה שגרים האנשים הכי קדושים בעם, שולחים לשם את הרוצחים. אבל לא לטעות, זה לא רוצחים פושעים שבכוונה הלכו והרגו. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אתה נוסע בכביש, מישהו קפץ, פגעת בו. אתה לא פושע. אבל משמיים גלגלו שימות בן אדם על ידך, זאת אומרת אתה כן פושע, לא כמו אחד שהלך ורצח, בגלל זה משאירים אותך בחיים, אבל אם גלגלו משמיים שבן אדם יאבד את הנשמה שלו על ידך, מה זה מראה לך? שהקדוש ברוך הוא יש לו דין רציני איתך, הוא לא סתם גלגל שאתה הוא זה שתדרוס את הילד, מה אתה חושב שזה מקרה? שום דבר לא מקרה, כן? אז פעם היה מעשה מאוד מעניין, איזה אחד חרדי בלקווד דרס זקן וזקנה גויים. נסע בכביש, לא ראה אותם, פגע בהם, הרג אותם במקום. בכל זאת הוא, המשטרה בדקו וראו שהוא באמת לא היה אשם, לא יודע, היה שם איזה בעיה ברחוב, ושחררו אותו. הוא בא לרב חיים קנייבסקי, אמר לו, תראה, מאה שהרגתי אותם, אין לי מנוחה, אפילו שזה לא יהודים, אבל בכל זאת הרגתי בני אדם. למה גלגלו על ידי להרוג אותם? זה לא, זה סימן שקדוש ברוך הוא כועס עליי. אז אמר לו, רב חיים קנייבסקי, לאו דווקא, אולי קיימת מצווה להרוג את המלאק, יש מצווה למחות את זכר המלאק, אולי הם היו מזרע המלאק, אתה לא יכול לדעת. אז יכול להיות שעד רבה, קדוש ברוך הוא גלגל לך לעשות מצווה. יכול להיות שזה עבירה, אבל לא בטוח. אל תייסר את עצמך יותר מדי. חזר ללקוד, אחרי איזה שבועיים שלוש, הוא מחפש לקנות דירה. הוא רואה מודעה, והוא רואה שמוכרים בית בלקווד, אז הוא מתקשר לריל אסטייט, לברוקר, לסוכנת של הנדלן, אומר לה, אפשר לבוא עם אשתי לראות את הבית? אז היא אומרת, כן. אז מגיעים לשם, רואים איזה מישהו צעיר, אומר, אנחנו מוכרים את הבית, זה היה בית של ההורים שלי, הם נהרגו בתאונת דרכים לפני שלושה שבועות, מישהו דרס אותם. עכשיו הוא יודע שזה הוא מסכן. לא אומר לו, זה אני הרגתי את אבא שלך. אז הוא מאוד מאוד עכשיו אומר, תראה איך גלגלו לי משמיים שבאתי לבית של הסכנים האלה שהרגתי. איך זה קרה כזה דבר? אז עכשיו, לא ירשת, כי הוא משלם כסף. בקיצור, הוא אמר, אפשר להסתכל בבית? אמרו, כן, תסתובב חופשי, תראה. אז הוא בא, פותח ארונות, בודק, הוא הגיע לזה ארון, הוא פותח, הוא רואה, יש ברצפה גם כן, דלת כזאת מהרצפה. הוא פותח את הדלת, מה הוא רואה? הרמות של מגזינים, של נאונאצים, צלבי קרס, והזקן הזה שהוא הרג היה נאצי בצעירותו, ועד עכשיו נשאר חבר במפלגה הנאצית. כמו שאמר לו הרב חיים קנייבסקי, אולי הרגת את עמלק, גלגלו לו משמיים שהוא יהרוג אותם וגם יקרא, ייקח את הבית שלהם, יקדש את החומר. לא בחינם, במחיר טוב. מה אתם רואים פה? זה דבר מעניין, ממש מעניין איך משמיים גלגלו כזה דבר. טוב, בקיצור, אז הרי מקלט האלו, כן, היו מיוחדים ללוויים, וכל רוצח, מלבד הרי מקלט שיחדו לרוצחים, גם הם יכלו לבוא לחיות עם הלוויים. מה התועלת שבזה? הם לומדים תורה, הם אנשים קדושים, הם נכנסים לבית המקדש, כיף לגור עם כאלה. תאר לך עכשיו, מה עדיף, להיות עם כל הרוצחים בעיר אחת שרק כולם שם רוצחים בשוגג? לא, עדיף להיות במקום של לוויים, כן? לפחות אתה עושה תשובה, מתחזק בתורה בזמן הזה, כן? מצווה 409, שלא להרוג מחויב קודם שיעמוד בדין. נגיד שעכשיו ראית האדם רצח מישהו, תפס סכין, הכניס לו בלב, הרג אותו. איזה עונש מגיע לו? עונש מוות בסייף, קורטים לו את הראש, בבית דין. אבל עכשיו אתה אומר, תשמע, במילא עוד מה תורגים אותו. בוא אני עכשיו יהרוג אותו וזהו, למה עכשיו נבזבז לבית דין חודש, חקירות, לבדוק את העדים? אני ראיתי במו עיניי שהוא הרג, הוא מגיע לו מוות, מוות בידי בית דין, תן לי להרוג אותו. כן? אסור לעשות כזה דבר. נתחייבנו להביאו לפני בית דין ונביא עליו העדים והם ידינו הוא במה שהוא חייב, שנאמר ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. אלוקים ניצב בעדת אל, עדה זה 10 אנשים. אבל עדה, פה מדובר על בית דין, כן? עדת אל. אז יכול שיהרגו אותו משהרג או נעף, תפסו אותו נועף עם אשת איש. אז הבעל או הבעל של האישה נכנס, תפס את אשתו עם מישהו, אומר אני הורג אותו, הוא במילא חייב מוות בידי שמיים. עוד מעט יוציא אותו להורג, אז מה ההבדל? אסור לו לגעת בו. צריכים להעיד כל מה שהיה, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני בית דין. כן? ככה כתוב בתורה. כן? ואם ראו בית דין הגדול שהרג, אם עכשיו אם זה קרה בתוך הבית דין, 71 סנהדרין, מישהו נכנס בריצה, רדף אחרי מישהו עם סכין, תקע לו את זה בלב, בתוך הסנהדרין. כל ה-71 שופטים, שזה שופטים הכי חכמים בארץ, ראו עכשיו הכל, והם נהיו עדים לדבר. כן? איך הם יכולים לדון אותו? לא יכולים. צריך להביא דיינים אחרים, כי הם העדים. אם אתה עד של הפעולה, אתה לא יכול להיות השופט גם. הבנתם? לא יכול להיות עד ושופט אותו אחד. אפילו היום בבית משפט חילוני זה ככה. אם השופט שימש כעד, הוא כבר לא יכול לשפוט את המקרה. הוא נגוע בדבר, מה? כן, הוא בא, העיד וכו', כן? זה דברים ברורים. טוב, מצווה 410, ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מצווה 410, מצווה על בית דין להשליך מכה נפש בשגגה מהירו להרי מקלט. ועל הרוצח בעצמו ללכת לשם. מי שהרג בשוגג מיד חייב לרוץ ולהתחבא בעיר מקלט. מה יקרה אם הוא ימשיך להישאר בעיר שלו? הקרובים של הנהרג, זה שמת בשוגג, יכולים להרוג אותו. גואל דם זה. לא, אז אני אומר, כל עוד הוא נמצא מחוץ לעיר מקלט, יכול לבוא האח של ההרוג ולהרוג אותו. זה נקרא כמו נקמה, זה גואל דם. אבל אם הוא כבר נכנס לעיר מקלט, אי אפשר לגעת בו. עד שהכהן הגדול מת. הוא נשאר עד שהכהן גדול נפטר. כל עוד הכהן גדול חי, נשארים בעיר מקלט. זה חתיכת תיק, זה יכול לקחת 20-30 שנה גם. זה הכל מגלגלים מידי שמיים. יכול להיות שהכהן ימות אחרי 6 חודשים והם משתחררים. יכול להיות 20 שנה, יכול להיות גם 40 שנה. כן, אז האימהות של הכהנים הגדולים היו מבשלים להם, מפנקים אותם בכל מיני מתנות, שלא התפללו על הבנים שלהם שימותו, כן? המצד שני, לא היה להם כל כך נורא. כי בסדר, התרגלו כבר... לא, לוקחים אותם איתם. לא רק זה, גם... יש גם כל מיני דינים, תלמיד שגלם, כל המגלים את כל את רבו איתו, את הישיבה איתו, יש בזה כל מיני דינים. אנחנו שנגיע לזה, יותר נדבר על זה, אבל עכשיו מצווה 411, שלא יורה העד בדין שיעיד בו בדיני נפשות. למשל, העד עכשיו ראה את ראובן רוצח את שמעון. והוא עכשיו בא, מחר הוא צריך להעיד בבית דין, והוא בא לו לדבר עם החבר'ה על זה. עם אשתו, עם הדודים. אסור לו. רק בבית דין מותר לו לדבר על המקרה הזה. כן? ועכשיו, יש עוד נקודה. מה קורה אם זה רק עד אחד? אין עד שני. אתה ראית אחד רוצח את השני, אסור לך לדבר. בגלל שבמילא אי אפשר להרשיע אותו, צריכים שני עדים. אז העדות שלך זה סתם לשון הרע. במילא אי אפשר לעשות כלום. אז אסור לך לדבר. כן? ולא יומת על פי עד אחד כתוב. לא יהרג במשפט העד. למה? אולי הוא ימציא עלילה. כל אחד יכול לבוא להגיד על השונא שלא ראיתי אותו הורג. חייבים שיבואו שניים זרים, שכל אחד יספר את אותו סיפור, זה הדרך היחידה להרשיע אדם. כן? אז כתוב, ועד לא יענה בנפש, בין לזכות, בין לחובה. כן? בדיני נפשות. כן? כיוון שאין עוד עד שני, אין לך רשות לדבר. מצווה 412, לא לקחת כופר להציל ממוות הרוצח. נגיד שעכשיו, ראובן רצח את שמעון בכוונה. מה אמרנו? מקבל עונש מוות בסייף, בחרב, קורטים לו את הראש. בא ראובן הזה, אומר לבית דין, תשמעו, אני מיליארדר, יש לי 20 מיליארד דולר, אני אתן לכם את כל הכסף שלי, תבנו ישיבות, תממנו את הישיבות, תממנו את האלמנות, יתומים, שימו שמירה על העיר, תבנו מה שאתם רוצים, בתי כנסת, ספרי תורה, כל מהכסף שלי שלכם, רק אל תהרגו אותי. וגם מה, אני גם אסע לארץ אחרת, אני אסע לאיטליה, לא תראו אותי לעולם. אני אחיה שם, אף אחד לא ידע מי אני, קחו את כל הכסף, אל תהרגו אותי. מאוד משתלם, מה אכפת לנו? בסדר, הלך לגלות, קיבלנו 20 מיליארד דולר, איפה נאסוף כזה סכום? אז לכאורה, מבחינה הגיונית, זה יופי של פתרון. ודאי שעדיף על להרוג אותו. לכן הקדוש ברוך הוא היה צריך ללמד אותנו שאסור לעשות את זה, כי אחר כך היינו עושים את זה עם כל העשירים. השם אמר, אסור. אסור להמיר עונש מוות בכסף. מה כתוב? לא לקחת כופר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. רשע מלשון הורשע, הרשיעו אותו בדין, והוא מציע עכשיו כסף במקום שיהרגו אותו, אסור. למה אסור? בוא נראה מי פיקח פה. למה אסור? הרי זה יופי של פתרון, לפתור את כל בעיית העניים.
כל השיר שם היה רוצח, מה אתה?
יכול להיות שהורגים אותו, גם אפשר לקחת
אותו בגס. זה התשובה, יפה מאוד.
שהורגים אותו, אפשר לקחת אותו
בגס. זה התשובה. עכשיו אתם רואים את ההבדל בין אחד שהיה בישיבה לאחד שכל היום מספר שערות. אני יודע, אבל הוא היה בישיבה.
לא, אני יושב הרבה עם...
לא, אתה הוא.
הוא צדק?
כן, הוא צדק.
כן. לא הוא אמר.
הוא אמר שהרוצח... יגיד, מה הבעיה? הנה, רק לפני חודש, אחד רצח מישהו, נתן מיליון דולר, עזבו אותו. אני אגיד שיש לי גם מיליון, למרות שיש לי מיליארדים. אני אגיד שיש לי רק מיליון, הם לא יודעים כמה יש לי. אני אבוא ויגיד להם, רבותיי, אני עכשיו אתפטר מהקומפיטישן שלי, מהמתחרה שלי בביזנס, הוא גורם לי הרבה יותר ממיליון דולר הפסד בעסקים. אני אחסל אותו, יבוא יגיד לבית דין, אין בעיה, לפני שבועיים לקחתם מיליון דולר, אני אתן לכם מיליון וחצי, כל הכסף שלי, קחו. ואז משחררים אותך, וכולם יתחילו לרצוח את כולם, ויפתרו את הבעיה בכסף. לכן הקדוש ברוך הוא חייב, לפני שפותחים פתח לדבר, לא להרשות כזה דבר, לכן אסור לקבל אף סכום של כסף מאף בן אדם. מצווה, גמרנו דרך אגב עכשיו את ספר במדבר. עכשיו מתחילים את ספר דברים. מצווה 413, נשאר לנו עוד 200 מצוות, זהו. מצווה 413, בעצם זה לפני שנכנסים לספר דברים, זה המצווה האחרונה בספר במדבר, שלא לקח כופר ממחויב גלות לפוטרו מן הגלות. כמו שאמרתי קודם, שאסור לקבל כסף כדי לא להמית את הרוצח, זה הרוצח במזיד, בכוונה, שמגיע לעונש מוות. עכשיו, מה קורה עם אחד שהרג בשוגג, נפל מהסולם ופגע בראש של מישהו ומת? הוא לא התכוון, הוא לא פושע כל כך גדול, זה רשלנות נאמר. מה עושים לאחד כזה? הוא היה בא אומר, קחו מיליון דולר, עזבו אותי, אני חייב לחזור לביזנס. אני לומד, אני זה, אני מתחתן, התחתנתי, אשתי בהיריון, סיפורים, כן? אז הוא אומר, אל תשלחו אותי לגלות עכשיו. תשאירו אותי פה ותיתנו לי צו הגנה, שלא ייגעו בי, אני אתן מיליון דולר. אני אשלם לאחים של הנפטר, במקום, אני אתן לו מיליון דולר, שעזבו אותי, נחתום על הסכם. כופר, כמו במאפיה.
אבל אם הוא מסתדר איתם.
לפעמים במאפיה הוציאו חוזה על מישהו שהורגים אותו, ואז הוא נודע לו, והוא בא לרוצח ששלח את השכיר, ואומר לו, תשמע, אני אתן לך, אני יודע מה, חצי מיליון דולר, תבטל את הגזר דין. אז שווה להם, מה אכפת לו? אז הוא מקבל את הכסף ונותנים לו לחיות. אבל התורה לא מתירה כזה דבר. אנחנו נכנסים לספר דברים, אלה הדברים, מצווה 414, לא למנות דיין אדם שאינו חכם בדיני תורה, אף על פי שהוא חכם בחוכמות אחרות. גמר אוניברסיטה הרווארד, גמר אוניברסיטה העברית, אסטרונאוט בנאסא, טייס קרב, מפקד טייסת, עורך דין, שופט בבית משפט חילוני, ראש הממשלה, שופט בבית משפט עליון, לא מעניין אותנו מהו. רק דבר אחד צריך לעניין, שממנים דיין, שומר מצוות, זה א', לפני זה אין על מה לדבר בכלל, אם הוא לא שומר איך הוא יכול להרשיע אחרים שלא שומרים, הוא יותר פושע מהם, אז זה אין על מה לדבר. עכשיו אם הוא שומר כל מה שצריך, בודקים אותו ברמה שלו בתורה, למד 30-40 שנה, בקי בכל דיני ממונות, בקי בדיני נפשות, בקי בכל מיני עניינים, כתובה, ענייני נזיקין, יש המון דברים לדעת, הרבה הרבה יותר קשה מבית משפט חילוני, הרבה יותר, אין בכלל מה להשוות בכלל, כן? אז אם הדיין הזה הוא גדול בתורה, ובחנו אותו, וכל פעם, עם כל כמה שנים הם מתקדמים גם בתפקיד, כן? בהתחלה הם רק עוזרים, יש את הדיינים הראשיים שהם ותיקים ומכניסים דיין חדש, הוא לא מתחיל ישר לשפוט על עצמו, הוא רק מצטרף להרכב. אחר כך עם השנים שהוא מקבל ניסיון, מעלים אותו בדרגה, ואז הוא כבר נחשב הבכיר, ומצרפים לו אחד אחר. יש בזה כל מיני עניינים. אסור למנות אף אדם, אלא אם כן הוא גדול בתורה. לא משנה שהוא מבין הכל, מתמטיקאי, היסטוריון, לא יודע מה, זה לא משנה כלום. רק אדם שהוא ענק בתורה, גדול בתורה, יכול להיות דיין בבית דין, כן? מצווה 415, כן? שלא יירא הדיין בדין מאדם רע. נגיד שיש עכשיו ראש המאפיה, ואתה הדיין צריך לדון אותו למוות. אתה יודע שהבנים שלו לא יעזבו אותך, הם יתנקמו, כן? אתה לא יכול לפחד, אתה חייב לשפוט מה שהתורה אומרת, אסור לך. אתה, אם אתה דיין, אתה צריך לדעת שיש בזה גם סיכון. רק מה? למשל, אם האדם הזה יכול להזיק לך ברכילות, אולי הוא יודע איזה סוד על הבת שלך, שעכשיו הוא ילך יפרסם את זה בעיתון, והיא לא תתחתן לעולם. יש כל מיני עניינים שאנשים עושים חשבונות. עכשיו, בבית דין חילוני, אף אחד לא יודע למה השופט שחרר אותו. רק השם יודע, אבל אף אחד לא יודע. הוא מנסה לשכנע את כולם שככה היה צריך להיות, כי אימו עליו, כי יודעים עליו איזה סוד. אבל פה אתה, יש לך בעיה עם השם. יודעים עליך, לא יודעים, אנשים ידעו, לא ידעו, אתה לא יכול, כי הקדוש ברוך הוא אמר לך שאסור. אין לך ברירה, אתה חייב לשפוט לפי הצדק. כן? לא תגורו מפני איש. יגור אותי זה פחד, כן? אסור לפחד מאף אחד. ירא אני מאיש פלוני, שמא יארגני, או יהרוג אחד מבני ביתי, שמא ידליק את קדישי, קדישי זה הרימה של הקש, של החיטים, או שמא יקצוץ נטיותיי. כן? לא תגורו מפני איש. כן? אין מה לפחד, אתה צריך לפתוח בהשם ולהיות דיין על פי חוקי התורה. כן? שניים שבאו לפניך בדין, אחד רך ואחד קשה. אחד קשוח, אחד מאוד עדין. עד שלא תשמע את דבריהם, אינך יודע לאחד נוטה הדין. אתה לא יודע עכשיו, בגלל שזה טיפוס ברברי, קשוח, והשני עדין כזה מנומס, זה לא בטוח שהברברי טועה. אולי הוא צודק, כן? חייב לשמוע. אתה לא יכול להגיד להם, לא, לא, אני כבר יודע מי צודק. אין כזה דבר, אתה חייב לשמוע את הכל, כן? שמה התחייב ונמצא רודף אחר הדיין להורגו. מה שקורה אם אתה תדון אדם לא נכון, ובגללך עכשיו הולכים להרוג אותו, יהיה לו יותר משמיים להרוג אותך קודם, כי אתה נהפכת לרודף, זה נקרא דין רודף. אם בן אדם סתם רץ אחריך להרוג אותך, מותר למישהו אחר להרוג אותו כדי להציל אותך. למה? כי הוא הרודף, מזהירים אותו, הוא לא עוצר, יורים לו לרגליים, לא עוצר, יורים לו לגוף. כי הוא הרודף, דין, זה נקרא דין רודף. זה דין מאוד מסובך, וזה צריך היתר של בית דין, מי נחשב רודף ומי לא. אבל מה שכאן קורה, שברגע שאתה תדון אדם לא נכון, בעצם נוצר פה מצב מעניין מאוד, שהוא מותר לו להרוג אותך. כי הוא יודע שהוא חף מפשע, ואתה אפילו לא שמעת את הראיות. לא נתת לו לדבר. עכשיו הולכים להורציא אותו להורג, ובעצם אתה עכשיו שופך דם נקי פה. לכן אתה חייב שהוא ידבר, לשמוע את כל הסיפור של כל אחד ואחד.
מה, לא היה בתי סוהר, רבנו?
היה בתי סוהר.
אבל
בתי סוהר בעיקר היה כשהמלך היה רוצה לתת עונש למען יראו ויראו, אז היו מושיבים מישהו במאסר. הבנת? אבל בדרך כלל העונשים היו חד וחלק. גנבת, אתה משלם כפל. כן, חיללת שבת, מוצאים אותך להורג. רצחת, מוצאים אותך להורג. הלכת עם אישה נשואה, מוצאים אותך להורג.
הבית דין לא היה לו. אין מעשר,
אבל...
היה בצוהר, אני מסביר, אבל בצוהר זה לא היה שיטה שכל פושע נכנס למעשר. זה לא מועיל. מה זה מועיל לי עכשיו? אני אשאל אותך שאלה. בא אדם גנב לי מיליון דולר. מה מועיל לי שהוא מקבל 5 שנים מעשר? אני קיבלתי מזה משהו? הוא שילם לי פיצויים? הוא עובד בשבילי בחינם? אני לעולם לא קפיצו אותי. לא פיצו אותי, שמים את הגנב בבית סוהר. מה, אני מחפש נקמה? אני מחפש את הכסף. שאל כל אדם, מה אתה מעדיף? שהוא יישב בבית סוהר ולא תקבל את הכסף? או שיחזירו לך את כל הכסף וישחררו אותו? מה הוא יגיד? תחזיר את הכסף. אלא אם כן הוא איזה מיליארדר שלא אכפת לו, אז הוא דווקא רוצה נקמה. אבל אדם רגיל, תנו לי את מה שהפסדתי, אני שמח. נכון? פה לא נעשה צדק. הנגנב לא מקבל את הכסף. מה אומרת התורה? הוא חייב שלם לו כפול. גנבת מיליון, אתה חייב להחזיר 2 מיליון. גנבת 1,000, אתה צריך להחזיר 2,000. אין לך, תעבוד, תהיה עבד. תעבוד, שרת, תעבוד בחינם, בלי מזכורת, ניתנו לך מיטה וקצת אוכל, כמו כלב, תעבוד, תחזיר את החוב. מה יעזור לנו מאסר? להפך, צריכים עוד להכיל אותו. הוא עוד עולה לנו עוד יותר כסף. אז התורה אומרת, או שיהיה עבד, או שיהרגו אותו. הרג, הורגים. נאף, הורגים. עבודה זרה, הורגים. יש הרבה עבירות שזה עונש מוות. לא, אז מה, עונש מוות גומרים עניין. לא צריכים עכשיו להכיל את הפושע הזה.
זה יהודי. אבל למדנו שפעם...
יהודי פושע, אין לו זכות לחיות. אז מה אם זה יהודי? מה?
זה לא בדור הזה, אבל...
אני אשאל אותך שאלה. חס ושלום, אם יהודי היה רוצח את אחותך, היית אומר בבית משפט הוא יהודי, איך אתם רוצים להרוג אותו? היית מבין שמגיע לו למות, נכון? אבל הוא יהודי. אבל הוא יהודי. אבל עזוב בית משפט, אתה. הוא יהודי אבל.
בסדר, אבל...
אבל הוא יהודי. אבל זה אחותך, אז בגלל זה אתה לא אכפת לך שהוא יהודי. נכון?
אני לא הייתי הורג לו. בית משפט של...
אם הוא חמור, אני
אחר שנים, אתה היום מוציא משהו לו.
נכון, בגלל ש... אני אסביר לך. קודם כל, אנשים לא היו פושעים כמו היום. זה א'. דבר שני, הבית דין היו עושים כל שביכולתם למצוא סתירה בעדות. זאת אומרת, היו שואלים כל כך הרבה שאלות, עד שהיו תופסים את העדים על איזה פרט שהם לא סגורים עליו. זה אומר ככה, זה אומר ככה. ואז היו אומרים, הנה, יש סתירה בעדים, חייבים לשחרר אותם. למה? היו יודעים שהקדוש ברוך הוא כבר יטפל בפושעים האלה. לא היה להם רצון ואומץ להוציא להורג. זה לא דבר שאדם נהנה ממנו, כן? יהודי נורמלי... רחמן, ביישן, צדיק, נהנה להוציא אנשים להורג? איזה אדם נהנה להוציא אנשים להורג? לכן היו עושים כל שביכולתם, אבל בכל זאת היה יוצא שפעם ב-70 שנה לא היה עוזר. מה שניסו לעשות, חייבים להוציא את מישהו להורג. אבל היו גם תקופות שרצו לעשות את זה למען יראו ויראו, שאדרבה המלך הוציא הרבה להורג, כדי שיפסיקו. המלך גם יכול אפילו לקחת גנב ולהוציא אותו להורג. המלך הוא מעל המשפט. זאת אומרת, המלך אומר, אתה יודע מה? בזמן האחרון רבו הגנבות, כנראה שעונש כפל לא מרתיע את האנשים. אומר המלך, כן, מי עכשיו? הבא בתור שיתפס על גנבה, לא משנה, דולר, מיליון דולר, הורגים אותו מיד, אני מוציא אותו להורג. ואז אחרי יומיים תפסו בן אדם, אומר לו, מצטער, הזהרנו אותך, לוקחים אותו לכיכר העיר, קוראים לכולם, הורגים אותו, ואז הגנבים חושבים 100 פעמים לפני, כן? לפני שילכו לגנוב, לא משתלם על 100 דולר.
למה הרבנים לא מאשרים את זה היום, למצב שלהם?
אין לרבנים היום אפילו אחוז מהכוח שהיה להם בזמן הגמרא, בגלל שכל השלטון בארץ זה שלטון שקר, שלטון שהוא חוקי האנגלים וחוקי הטורקים וחוקים של ערבים, וארצות הברית שולטת במדינה ואין דת במדינה, ולא נותנים ליישם שום דבר, הכל שמה בלגן. אבל שיבוא משיח, אז העולם יתוקן. רק מה, כשיבוא משיח כבר לא יהיה צורך להרוג אנשים. אחרי המלחמה הגדולה שכל הרשעים ייעלמו מהעולם, כבר לא יהיה יצר הרע. אין דיני מוות, אין, לא יהיה גנבות, אין מה לגנוב, יש לך בלי סוף כסף. אתה לא צריך לעבוד, אין לך יצר הרע, אין עצלות, אין כאבים, אין מחלות, אין עיוור, אין פיסח, אין חרש, אין כלום, יהיה מעדנים מצויים כאפר.
אז מה יהיה תביא אז?
תשמע את ההרצאה שלי, ימי משיח ותחיית המתים, ותבין, יש את זה בוויבסייט. טוב, מצווה 416, לא להתאבות מה שביד אחינו בני ישראל. חבר שלך יש לו בית יפה, כל הזמן אתה מקנה, כל פעם שאתה בא אתה אומר בלב, אך, מתי לי כבר יהיה אחד כזה, למה לא כן ולי לא. כל פעם שאתה חושב ככה זה עבירה מהתורה, כאילו אכלת חזיר. אין הבדל, כי זה אסור וזה אסור.
זה לא קנאה בריאה?
לא, קנאה בריאה זה רק לקנות בחכמים של תורה. אדם שיש לו חוכמה בתורה ואתה מקנה בו, מצווה. למה? עכשיו שאתה מקנה בו, אתה תהיה יום אחד כמו אולי, יש סיכוי. אם אתה לא מקנה בו, אז גמרנו.
אבל גם לגבי הבית אני גר, אמרנו.
לא, אבל לגבי הבית, מה זה מצווה? שיהיה לך בית כמו, איזה מצווה עסקת בזה? להפך, זה סתם תחרות וקינה. אתה מכיר אדם אחד שבונה בית באמת של הכנסת אורחים, זה נדיר.
מפחד על כל דבר שנופל.
כן, הלאה. בקיצור, אלה שבונים את הבתים היוקרתיים עם כל חפצי האומנות, פוחדים שיבואו ילדים, פוחדים שיבואו אנשים, כל דבר הם 100 פעמים בודקים, בלחץ כל הזמן, כן? זה כמו מוזיאון הבית. טוב,
למה מגלגלים להם?
שלא להתאבות מה שבידי אחינו בני ישראל. למשל, גם אדם עושה חשבון, כן? עושה חשבון, מתי הבן אדם הזה כבר ייפטר מהעולם שאני אוכל להתחתן עם אשתו? אז יש לו תאווה על אשת חברו, או בגדים שהוא לובש, או דברים, בית רעך, כל מיני דברים, זה לא תחמוד, כן? אבל פה הכוונה לא תתאווה, יש הבדל קצת בין לחמוד לבין להתאוות. לא תתאווה מה שכתוב, למשל, שעליו שלא תחמוד, ימנענו מלקחת בשום צד, בין בדמים, בין שלא בדמים. מה שקנה זולתנו, אם אינו חפץ למכור אותו, כן? אז בואו אני אסביר לכם משהו. לא תחמוד זה רק אם אתה עושה פעולה כלשהי להשיג את הדבר. אתה מציע לו כסף, אתה מחכה שהוא ימכור את זה ואז תלך תקנה את זה. אתה עושה איזה פעולה כדי להשיג את הדבר. לא תחמוד. אם לא עשית פעולה להשיג את הדבר, לא נכשלת בלא תחמוד. אבל לא תתאווה, זה אפילו תאווה שבלב. אתה לא עושה כלום. אתה לא מבקש ממנו, אפשר לקנות ממך את האוטו הזה? אפשר לקנות את העניבה הזאת? לך תקנה לעצמך אחד אחר? לא. אתה רק מתאווה בלב, שזה לכאורה היה צריך להיות פחות. זה עדיין איסור מהתורה.
זה גם לכלפי גויים? יהודי כלפי גויים?
זה יכול להיות שזה יותר חמור, בגלל שמה אתה מקנה בכלל בגוי מלכתחילה. פה מדובר באמת לא להתעבוד במה, ביד מה שאחינו בני ישראל.
לא מקנה, כן? נגיד יש לגוי איזה בית,
לא, תראה,
יש שם אישה זקנה, אני רוצה שהתעמוד.
תראה, בגוי זה לא תופס, בגלל שבפסוק כתוב לא תתעווה בית רעך. כל מקום שכתוב רעך זה רק אחיך היהודי, ואהבת לרעך כמוך, כן? אז זה או בתורה כתוב רעך או עמיתך, זאת אומרת מדובר על יהודים, כן? יותר מילה הפרעות. צריכים לבדוק את זה, זו שאלה לא פשוטה, כי במקום אחר כתוב שגם את הגויים צריך לאהוב, אם הם לא עובדי עבודה זרה ולא רשעים.
הוא גם אוהב את הגויה וגם אוהב את הבית.
לא, לא, בכל מקרה הוא מדבר על לקוות שהיא תמות ולהתחיל לאחל לה שתמות, זה לא פשוט. מצווה 416, מצוות אחדות השם. מה זה מצוות אחדות השם? שלדעת שיש רק אל אחד, אין לו בן, כמו הנוצרים, בטיפשותם הרבה עשו לו, יצרו לו בן, וכל מיני היום בימינו כל מיני יהודים עובדי אלילים שלקחו את הרב שלהם והפכו אותו גם כן לאיזה משיח, לכל מיני כאלה דברים, גם זה בעיה חמורה. כל מי שחושב שיש בורא לעולם, הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו איזה עוזר, או עוד איזה מישהו שיש לו כוח, נכשל בעבירה חמורה. נכשל בעבירה חמורה של אחדות השם. מה זה אחדות? יש רק אחד, כן? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, לא שניים, לא אחד וחצי, כן? ברגע שאתה יש לך מחשבה שלעוד מישהו יש כוח חוץ מלהשם, אתה נכשל בלב הזה של אחדות, שאתה, זה נקרא שיתוף, זה כבר עבודה זרה. נצרות למשל זה עבודה זרה, אסלאם זה לא עבודה זרה, זה הרבה רצח, אבל זה לא עבודה זרה, כי הם מאמינים באל אחד. לא טוענים שמוחמד הוא son of God, הם טוענים שהוא נביא. נביא שמעולם לא נתן נבואה, כי הרי אין בשום בקוראן אפילו נבואה אחת. זה מאוד מאוד טיפשי. אמרתי את זה לאחד הערבים שהתקשר, שלח אימייל השבוע, אז הוא התחיל לגמגם, בסוף הוא אמר, אף פעם לא טענו שמוחמד הוא נביא, רק שהוא מסנג'ר של אללה, שליח האל. אז באמת, הם כל הזמן אומרים שליח האל, אבל הם גם אומרים הנביא מוחמד. הם אומרים שניהם, הם כן קוראים לו הנביא, הנביא. כל הזמן הם אומרים, מוחמד הנביא, איזה מין נביא, פתאום הוא התבלבל, נביא שלא נתן, אמרתי לו, תראה לי בבקשה, אני מוכן, תראה לי נבואה אחת בקוראן, נו, תשלח לי, תראה לי איפה לקרוא. אין, אין שום נבואה, אתם יודעים למה? כי זה היה השקרן הכי גדול שהיה עלי אדמות. כל מה שכתוב שם זה הכל שקרים וטעויות ואוסף של, אוסף של דביליות ממדרגה ראשונה.
אז מה, מה הוא רצה לעשות בעולם?
לא יודע, זה לא הנושא עכשיו. מצווה 418, מצוות אהבת השם. מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יותר מכל דבר אחר שאתה אוהב בעולם. יותר מאשתך, יותר מהילדים שלך, יותר מעצמך, יותר מהכסף, יותר מהכבוד. יותר מכל דבר ודבר, יותר מהחיים. שאתה מוכן לתת את חייך למען אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל לבבך זה אפילו נוטל בשני לבביך, יצר הטוב יצר הרע. כל נפשך זה אפילו נוטל את נשמתך, נוטל את חייך. ובכל מאודיך זה אתה מוכן אפילו לתת את כל הכסף שלך כדי לא לשבור את אהבת השם שלך, כן? מי היה לו אהבת השם גדולה בעולם? אברהם אבינו, כן? ראינו שאברהם אבינו עורר את כל העולם לאהוב את השם, להאמין באל אחד, הייתה לו אהבה גדולה. השם אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. הוא אוהב את השם יותר מיצחק. אחרי 100 שנה שחיקה לילד, קם מוקדם בבוקר, רץ לשחוט אותו. אתה רואה איזה אהבה גדולה היה לו לקדוש ברוך הוא, כן? לא סתם השם שלו נשאר לנצח, ואנחנו אחרי שניפטר שבוע אחרי לא ידע מי היינו, אף אחד לא ידע, כן? כי אנחנו לא הוא. גם דוד המלך, תקרא תהילים, תתפעל, איזה אהבת השם, איזה צימאון לקדוש ברוך הוא, איזה השתוקקות להשם, צמה נפשי לאל חי, הרני נא את כבודך, לך בעמיתך, משהו אדיר, איזה אהבה היה להם לקדוש ברוך הוא לאנשים האלה, זה לא פשוט, כן? מה רואים פה? שזה מצווה על כל יהודי, אנחנו חושבים, טוב, זה לגדול הדור, זה הרב אלישיב, זה הרב עובדיה, עליהם מדובר, מה אנחנו אנשים פשוטים יכולים לאהוב את השם בכאלה מדרגות? אז יש לי חדשות בשבילכם, היהודי הכי פשוט, איך אתם אומרים? ספר, לא יודע א' ב', חייב לאהוב את השם לא פחות מדוד המלך, אין הבדלים.
אני מאוד אוהב.
מה אתה יכול להגיד? אז השם יגיד לך, קודם כל, כל מחלל שבת ודאי לא אוהב את השם, כי לאהוב את השם זה הכוונה לשמוע בקולו. יש לך יותר פושע ממחלל שבת עלי אדמות, הרי זה יותר גרוע מרוצח בתורה, חלל שבת. אז תאר לך עכשיו אחד הולך הורג אנשים ואומר, אני דתי, אני אוהב, כמו המאפיונרים בארץ, מוכרים סמים, כל דקה רוצחים מישהו אחר, ועושים קידוש בשבת ומנשקים את המזוזה. מה אתה, מי אתה עושה, על מי אתה עושה הוואנטות, על מי אתה צוחק? לא, מה עכשיו כל הצחוק הזה בא לבית הכנסת ועושה את עצמו דתי ושם כיפה בבית משפט מול השופט? מה, אתה אוהב את השם? אתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את עצמך, רק מה, יכול להיות שאתה קצת פוחת מהשם, אז כדי להרגיע את המצפון שלך אתה תורם לבית הכנסת, תורם לרב, בונה בית כנסת, עושה כל מיני דברים, חלק אוכל לעניים. אל תחלק אוכל לעניים ואל תרצח נפשות. הבנת? מיליון עניים תאכיל, זה לא כמו נפש אחד ששפכת את דמו. מה? רצחת אדם שלא מגיע לו למות, ואחר כך אתה מנחם את עצמך בלתת קצת כסף לעניים? זה הבעיה. בקיצור, יש מצווה לאהוב את השם. ותראו, אני אקרא לכם איך צריכים לאהוב את השם. שימו לב, שנחשוב ונתבונן בפיקודיו ופעולותיו, עד שנשיגהו כפי יכולתנו, ונתענג בהשגחתו בתכלית העונג. אז מה שאומרים, אין עוד מלבדו, לא מעין לך כלום בעולם, רק אתה והשם, מה השם חושב עליי, מה השם הזה, אני בסדר בעיניו, אני טוב, אני כפוי טובה, אני לא כפוי טובה, אני מתפלל כמו שצריך, אני לומד בכל הכוח, אני אבא טוב, מה השם אמר לי, רק על זה מעניין אותך, לא אכפת לך ביזנס, באים לקוחות, לא באים, יש לך כסף, אין לך, יש לך חסכונות, אוטו טוב, אוטו רע, אוטובוס, לא אכפת לך כלום. כל הדברים האלה, איך אומרים בשבילך, בדיל ויעבור, חול. רק הקדוש ברוך הוא מעניין אותך, זה מדרגה גבוהה מאוד. רק על השם אתה חושב, כל היום התורה והשם, תורה והשם, רק זה מעניין אותך. ולא רק זה, וזאת היא אהבה מיוחדת, לפי שנאמר, ואהבת. איני יודע כיצד אוהב אדם המקום, מקום זה הקדוש ברוך הוא, תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, כל הזמן זה בלב. מתוך כך שאתה מכיר את מי שאמר והיה העולם, כיוון שאתה כבר מכיר את זה שאמר בלשונו, בדיבור שלו נברא העולם, זה הקדוש ברוך הוא, שעם התבוננות בתורה תתיישב האהבה בלב ההכרח. אין דרך אחרת, אם אתה תלמד בקדושה ובתארת תורה, מובטח שתתאהב בהשם. כמה שתראה את היופי של התורה, יותר ויותר אתה תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא, עד כדי דבקות מלאה. אמרו חז"ל, זאת אהבה תחייב האדם לעורר בני אדם באהבתו לעובדו, כפי שמצינו באברהם אבינו. שורש מצווה זו ידוע, שלא יקיים האדם מצוות השם ברוך הוא יפה רק באהבתו. אי אפשר לקיים את המצוות כראוי אם אין לך אהבה להשם. נכון שגם צריך עירה, עירת כבוד, עירת הרוממות, עירת העונש, יש כל מיני עירות. אבל אם אין לך אהבה להשם, זה כמו בן ששונא את אביו. אבא אומר, לך תרד למטה, תביא לי את הארנק מהאוטו. הוא רק הולך כי הוא פוחד לקבל סתירה. אבל שונא את אבא שלו, אין לו אהבה אליו. זה לא נקרא אהבה. אז גם איך שהוא עושה את זה בעצלתיים, והוא מקלל את הרגע שהוא נולד, והוא אומר, מתי אני כבר בן 18 שאני אברח מפה? זה לא נקרא אוהב. זה רובוט, זה פוחד מקבל סתירה, כן? אבל אוהב, זה אחד שאבא שלו אומר, מוישלה, עוד לפני שאבא גומר, אני רץ. מרוב שהוא מרגיש כבוד שאבא שלו ביקש משהו. זה אהבה, כן? אדם אשתו, הרב שמחה לוין, זכר צדיק לברכה, בא פעם אחת עם אשתו לרופא בירושלים, לפני, אני יודע, 60 שנה. אמר לרופא, כואבת לנו הרגל. הרופא אומר, מה זאת אומרת? הוא מצביע על אשתו. זאת אומרת, הוא הרגיש ב-100% את הכאב שלה. הוא היה במדרגה כזאת, שאשתו כואבת לה הרגל, הוא מרגיש שכואבת לו הרגל, אין הבדל. להפך, אם היה בידו, הוא היה מבקש שהכאב יעבור אליו, כן? שימו לב עכשיו איזה מילים. ראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת השם. מגמה זה כיוון. ויעריך בליבו תמיד כי כל משהו בעולם, מעושר, בנים, כבוד, הכל כעין וכאפס, כנגד אהבתו ברוך הוא. יש לך בנים, אין לך בנים, מה זה משנה? יש לי את השם. אתה נשוי, לא נשוי, כן נשוי, מה אכפת לי? מה יש לי, מפריע לי? אני יש לי את השם. אני רוצה להסביר לכם מה אני מתכוון. אם נותנים לאדם 100 דולר ואין לו כלום, הוא מאוד שמח, נכון? אבל אם יש לו יהלום של מיליארד דולר, ועכשיו נותנים לו 100 דולר, הוא שמח? הוא משתמש בזה בשירותים. מה אתה עושה? מה זה בשבילי? יש לי אבן של מיליארד דולר, אני מעניין אותי, עכשיו נתנו לי 100 דולר, כן? למשל, אחד כמו ביל גייט שהולך ברחוב ורואה 100 דולר על הרצפה. ה-20 שניות שיקח לו להתכופף להרים את זה, הוא בעצם הפסיד כסף. כי הוא מרוויח יותר. הוא מרוויח יותר מ-100 דולר כל שנייה. אז זה לא משתלם לו להתכופף. אם אני רואה עכשיו סנט על הרצפה, אני יודע מה סנט, אני מתכופף להרים אותו? לא. לא משתלם. מה ייתן לי הסנט? לא קונים בזה כלום. גם 10 סנט לא קונים בזה כלום.
סורה.
כואב לי הגב. ההתכופפות של הכאב גב לא משתלמת לי על הסנט.
סורה, אבל אומרים לי שלא מרים אגורה לא שווה אגורה.
מי אומר את זה? בן גוריון?
יש לנו מושג.
או הרצל, מי אמר את זה? שומעים? בקיצור, בקיצור, ישים, זאת אומרת שאדם יש לו את השם, כל הדברים האחרים שאדם בעולמנו רוצה מתגמדים כעין וכאפס. יש לו בית, אין לו בית, שכירות, קנה, בעל הבית, גודל של הבית, אוטו, נוסע, רעש, חדש, לא מעניין אותו כלום. מה אני עכשיו? האדם יש לו מיליארד דולר, נאמר, יש לו יעלום של מיליארד דולר, אכפת לו אם זה היה דולר או חצי דולר נתנו לו, רבע דולר, רימו אותו בסנט, נתנו לו, לא נתנו לו, מה אכפת לו בכלל? זה כל זה, זה שטויות, זה כמו ילד שבא אליך ואומר, אבא, צורח, מה, אח שלו לקח לו סוכריה על מקל שעולה 5 סנט, צאו, לקח לי את הסוכריה, I can't take it, לא יכול לחיות ככה יותר, ואתה צוחק. מה טיפש מטופש, מה אתה צורח? מה? עד שאתה לא מביא לו סוכריה, הוא לא נרגע. יום אחד הוא יגדל, אתה רואה לו את הוידאו, הוא יצחק יחד איתך, אגיד, איזה טיפש הייתי. מה המשל? זה המשל, מה הנמשל? שכל עוד אדם אין לו את השם, כל דבר קטן הורג אותו. אני כבר בן 20 וככה ועוד לא התחתנתי, איך אני לא יהיה מדוכה? אני כבר ככה ואין לי ילדים. ויש לי 4 בנות, אין לי בן, אז כל דבר הוא מדוכה. אין לי פרנסה, אין לי עבודה, אחד בא אחריי למפעל, קידמו אותו. כל שטות הורגת אותו, כל החיים הוא סובל. הושיבו אותו בחתונה עם הגב לתזמורת, שבועיים הוא לא אוכל מרוב עצבים. אבל אדם שיש לו את השם, כלום לא מעניין אותו. ואני אומר לכם, אם אתם תזכו ליום הזה, שתרגישו את המתיקות של התורה ושל השם, לא יעניין אתכם, לא חתונות, לא מכוניות, לא מסיבות. לעולם לא תעיזו ללכת למסיבת יום הולדת ולבזבז את הזמן על השטויות האלה. אפילו חתונה יכול בעיניך. עונש. עכשיו אתה נהנה, חתונה, מתלבש, סדר, שם ג'ל בשערות, שם עגיל מיוחד, אני יודע מה הלך, מדד חליפה, בזבז שבועיים להתכונן לחתונה המטופשת. בסוף הוא מגיע לחתונה, הוא כביכול נהנה, אבל באדם שיש לו את השם ואת התורה, הוא אומר, מה? אני עכשיו דבוק בתורה ובהשם, אני צריך ללכת לראות פרצופים של אנשים, רוקדים, צורחים, משתוללים, שותים. זה בשבילך עונש. למה עכשיו אתה נהנה? כי אין לך את השם. אתה יודע על השם. גם מוחמד יודע על השם ורוצח, זה לא משהו, הוא יודע, יש השם. שהם רוצחים, מה הם צועקים? ראיתם שהם רצחו את קדאחי? קדאחי 5,000 פעם צעקו, אללה אכבר, אללה אכבר, ויורים בו, הורגים אותו בלי משפט. כן? זה לא רק הוא, גם אנשים חפים מפשע הם הורגים, זה לא משנה, כן? זאת אומרת, בשם השם הם רוצחים. אז מה אתה רואה? להגיד, לדבר על השם, לדעת על השם, זה כלום. זה לא מספיק. להיות דבוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים, אתם חיים. מי שלא דבוק בי, מה? לאהבה את השם ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך. יש פסוקים מפורשים על החיוב של כל יהודי להיות דבוק בהשם, גבר ואישה. יש נשים מאוד רוחניות, תראה איך הן מתפללות, ישר יורד להם דמעות, הלב פתוח ישיר לשמיים. למה? צנועה, קדושה. אישה טובה, אין אצלה חוכמות, כל כולה יראת שמיים וקדושה. איזה שאלה? אין לה מחיצות בינה לבין השם.
לחיות במציאות כזאת.
אפשר על ידי שבאים לתורה ולומדים.
כל היום. אני אעזוב הכל, לא אעשה יותר
כסף. אתה נשמע כאילו זה עונש.
זה לא עונש, מה אני עושה? איך אני מסתדר?
תגיד לי, אני הרגע אמרתי לך שמי שהוא דבוק בהשם ויש לו תורה והוא נדבק בהשם בזכות התורה, שזה הכלי להידבק בהשם, זה כמו אחד שיש לו יעלום של מיליארד דולר. עכשיו, אם הייתי נותן לך עכשיו יעלום כחול של מיליארד דולר, היית דואג על עבודה, על להיות ספר, ללכת, לעמוד באוטובוס?
יש לי את כל הכסף.
אם הייתי נותן לך עכשיו מיליארד דולר, היית מבזבז דקה על העבודה שלך?
לא.
היית מבזבז זמן על השטויות שלך?
לא הייתי מבזבז.
לא היית מבזבז.
אבל כשאתה לומד בתורה,
אז עכשיו אני, אז אני הסברתי לך, שהאדם שמתחיל ללמוד תורה ומתעלה מעלה-מעלה, מגיע לנקודה שכל שאר הדברים בעולם הם לא חשובים לו. אתם לא מבינים, אתם חושבים שזה עדיין חשוב לו, רק בגלל שהוא אוהב את התורה, הוא מוכן להקריב את הדברים האחרים, בגלל שהוא רוצה להיות צדיק. זה לא מה שאמרתי. זה רק בשלבים של האפסים. מי שכבר התעלה, הוא לא מרגיש בכלל שהוא מקריב. אני, יש לי בן דודה, פעם אחת בחיים הוא לא יסכים ללכת לחתונה או לזה או לצאת מירושלים. שום דבר, לא מעניין אותו כלום. אני אומר לכם, הוא לא מתבייש גם לחתונה של הבן שלו, הוא לא היה בא.
זה חוסר כבוד.
למה? הוא כל כך דבוק בהשם שהוא לא מרגיש שייך לעולם המזופת הזה שמסביבנו. כל הבלוף, כל ההצגה הזאת של התחפושות, של הבגדים, כל הבלוף הזה, הוא לא מרגיש שייך בכלל, כי הוא דבוק בהשם. שדבוק בהשם, לא מעניין אותו כלום, לא מעניין אותו הכיסא, לא מעניין אותו, יש מזגן, אין מזגן, הוא צריך לי, שום דבר לא מעניין אותו. זה מדרגה שאתם, אם תזכו אפילו שעה בחיים שלכם לטעום, אז אתם תבינו על מה מדובר. רוב האנשים מתים דתיים ולא מגיעים למדרגה הזאת. לא מגיעים, שלא תחשבו שזה עכשיו נתתי לכם ככה איזה שליפה וזה קלה קלות, לא. זה עבודה רצינית מאוד. תקראו מסילת ישרים רמח"ל, תראו מה זה. אני קורא לכם עכשיו קטעים שאם אתם תזכרו אותם זה ישפיע עליכם מאוד בחיים. מה הוא אומר פה? שימו לב, ראוי לו לאדם שישים כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת השם ויעריך בליבו תמיד כל משהו בעולם, עושר, בנים, כבוד, הכל כעין וכאפס, כנגד אהבתו ברוך הוא. כלום, זה לא, לא, כלום לא מגיע, לא בליגה הזאת בכלל. ויגע תמיד, יגע מלשון יגע, כן? התעייף, התאמץ, תמיד כל היום, בבקשת החוכמה, תן לי חוכמה להבין אותך, תן לי חוכמה להבין את הסודות שלך, תן לי, תפתח את עיניי, הער עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבנו לאהבה ולהירה את שמך. מה זה כל יום אומרים את זה בתפילה? מה זה ביאליק? מה זה עמוס עוז? שם רשעים ירכב? מי אלה כל האנשים האלה בכלל? מי אלה? זה אני מדבר איתכם דברי אלוקים חיים. מה? צריכים לפתוח את העיניים פה. למען ישיג ידיעה בו. מה כתוב? וידעת את השם אלוקיך, כן? וידעת וידעתם. סוף דבר, לסיכום, יעשה כל יכולתו להרגיל מחשבות ליבו כל היום באמונתו וייחודו. מייחד את השם עליי, אתה אבא, אני הבן. אתה הבוס, אני המשרת. אתה מלך מלכי המלכים, אני... הבנתם? עד שלא יהיה רגע אחד ביום ובלילה, בעקיצו מהרגע שהוא מתעורר, שלא יהיה זוכר אהבת אדוניו בכל ליבו. אפשר להגיע למדרגה הזאת גם בדור הזה. והעניין הוא על דרך משל שיהיה נזכר באהבת השם תמיד, כזיכרון החושק תכלית החשק, בחשוקתו היום שישיג להביאה אל ביתו. כן? מה זה שיהיה נזכר באהבת השם תמיד כזיכרון החושל? תחליט החשק בחשוקתו. זאת אומרת שיהיה לך רק דבר אחד, כל הזמן לזכור את זה, כל הזמן לחשוק בזה ולזכור שהתכלית זה החשק הזה. עצם זה שיש לך את החשק הזה, כבר הגעת לתכלית. כי להגיע עד השם אתה לא יכול במילא. עצם זה שהגעת למצב שכל הזמן אתה חושב על השם ואתה יש לך תאווה גדולה מאוד. כל הזמן לדעת עוד על השם, עוד יותר לחשוב על השם. כל הזמן אתה רואה את האור הזה של השכינה מול עיניך, שיביתי השם לנגדי תמיד, כן? ונוהגת בכל מקום, תמיד, זה אף פעם לא מפסיק, לא בחגים, לא בשבתות, לא שאתה ישן, אף פעם זה לא מפסיק. זכרים ונקבות, גם נשים חייבות בזה, כן? רק אישה מגיעה להשם יותר בקלות, בלי כל העמל של התורה, כן? והעובר על זה, אחד שמתעלם ממה שאמרנו עכשיו, וקובע מחשבותיו בעניינים הגשמיים, ענייני עולם החומר, כמו שהוא אומר, פרנסה, תספורות, בגדים, מסתובב במול, מסתובב בקניון, חוף הים, עוד מסיבה, קנה בוסם, קנה דיסקמן, רץ בפארק, כל מיני דברים של פלגמטים, שמבזבזים את החיים שלהם.
אבל זה המציאות.
כן, רגע, זה לא חייב להיות. זה המציאות של יאסר ערפאת וחבריו, זה לא חייב להיות המציאות שלך.
אבל אתה מתנתק מכל העולם.
זה לא המציאות שלך. הוא קובע מחשבותיו בעניינים הגשמיים ובהבלי העולם, הבל הבלים. שומעים? שלא לשם שמיים, לא אמרתי לו לאכול, תאכל טוב ובריא, כי צריכים להיות בריא לעבודת השם. אתה צריך מכונית, להגיע לישיבה, לבוא לשיעורים, ללכת ללמד תורה, מותר לך שיהיה לך מכונית טובה. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. ממשה רבנו ועד היום כבר היה מעל מיליון לומדי תורה. אחד מהם פעם היה חסר לו משהו? מה אומרים כל יום? נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזה וזרעו מבקש לכם.
כל היום זה שונן
ומלווה. לא היה חסר לכלום. אתה לא מבין. אתה לא מבין. להפך, שלחו לו שולחן עם שלוש רגליים של זהב. ובסוף הוא החזיר את זה. הוא לא רצה.
רגע, תן לי לשאול אותך.
שנייה, אפשר לעצור אותך לשנייה?
אתם לא מבינים. אני עכשיו יכול ללכת לחזור לעבוד ולהרוויח מיליון דולר בשנה בקלות. אני הייתי סלסמן בחברה, בבנק שעבדתי, לא היה מעולם אחד עם תוצאות כמו שלי במחירות. אני יכול לחזור, יחטפו אותי. אין בעיה, אני יכול לחזור לעבוד לעסקים. אז במקום ללמוד תורה, במקום להחזיר בתשובה, ילך, יעשה יופי של פגישות, טיסות, כסף, יביא לבנק שלי קליינטים, ירוויח אחוזים, שנתיים, שלוש, אני אעבוד, ירוויח מיליון דולר. שומעים? יכול או לא יכול, יכול. עכשיו אני לא עושה את זה, אז אני, אמנם לא אני, אבל אין לי את מה שיכול היה להיות לי, נכון? עכשיו, אני ויתרתי על זה מבחירה או מאילוץ? מבחירה. אתה אמרת בני ברק עיר ענייה, נכון. למה? כי אנשים לא מפריע להם להיות עניים.
מה פתאום?
תקשיב טוב. לא יש... לא, יש גם עשירים, אבל באופן כללי, לא מפריע להם להיות אברך עם חמישה ילדים בחדר, לגור בדירה קטנה, לחיות ממשכורת זעומה, בגלל שהתענוג וההנאה שיש להם מהתלמוד תורה, שום דבר לא ישווה לזה. ואני מוכן לעשות לך סקר. בוא, נעשה סקר. תבוא לכל ישיבה בארץ ותגיד לאנשים, אני מציע לכם 20,000 שקל משכורת בשביל לעזוב את הכולל, את הישיבה. אפילו אחוז לא יסכימו. והאחוז הזה שיסכימו הם סתם בלוף, הם גם ככה לא לומדים.
בדיוק.
אף אחד לא יבוא, אני הבן דודה שלי, ששס זכו ב-17 מנדטים, הם לא חלמו. הם חשבו, בחירות שעבר היה 4, אחר כך פתאום קפץ ל-17. לא ידעו מאיפה יביאו עכשיו 17 חברי כנסת, הם נהיו המפלגה השלישית בארץ. אז לא ידעו מה לעשות. אז הרב עובדיה פנה לרב אלבז, ראש ישיבת אור החיים, אמר לו, תאתר לי אנשים מבריקים שיכולים להיות רציניים בכנסת. אמר לו, יש לי אחד מלמד אצלי בישיבה, הרב פרג'ון, חריף ביותר, הוא יעשה מהחברי כנסת סביבון, מרוב שהוא חריף. בואו נציע לו עבודה, להיות שר בשס. באו אליו, כמעט בכה מרוב אילבון. הוא אמר לאלה שבאו, הרבה זמן לא העליבו אותי ככה, שמציעים לי לעזוב את התורה ולשבת במושב ליצים, קרקס של 120 ליצנים, לשבת שם לשמוע את השטויות שלהם. הציעו לו וולבו, נהג, משכורת של עשרות אלפי שקלים, הטבות, כספים מתחת לשולחן. לא צריך להגיד לכם מה זה פוליטיקה. מיד לעבור לדירה של 4 חדרים, הוא גר בדירת חדר עד היום. הציעו לו הון. הוא היה, היום כבר הוא היה מגיע להיות, אולי מי יודע, איזה סגן שר או שר כבר. אני כוונה, ביטחון, בקבינט, אין ספק בכלל. לא ראיתם אדם כזה חכם מימיכם. והוא נעלב עד אם כן נשמתו. למה? הוא בוחר להישאר במצבו הכלכלי, כי אין מחיר לתורה. להפך, אם אתה מרוויח הרבה כסף בעולם הזה, אז הערך של התורה יורד בעיניך, בגלל שאתה עסוק בשטויות.
אז זה כסף עולה.
אי אפשר גם ליהנות מהתורה וגם מהעולם הזה. אי אפשר ליהנות, תקשיב טוב, אי אפשר ליהנות גם מלכלוך, גם מסבון. זה לא הולך, זה לא, זה דבר והיפוכו. אי אפשר ליהנות גם מאש, גם ממים. האש מייבש את המים, המים מקבים את האש, תחליט, זה או זה או זה. אתה לא יכול עכשיו דבר והיפוכו וליהנות משניהם. מי שמאוהב בתורה, מי שאוהב את התורה, אוהב את השם, לא מעניין אותו עולם החומר. ומי שמאוהב בעולם החומר, לא מעניין אותו השם. זה סתם נאומים יפים, כאילו שהוא דתי. באמת, במציאות הוא כלום. הוא אוהב בגדים ופסמים וטיולים והופעות וככה. בגלל זה יש הרבה דתילונים, מלא הארץ דתילונים היום.
כל הארץ.
דתים, מלאה בדתים, מסיבות, טיולים, כל הזמן משקפי ארמני וזה, זה, זה. דתי זה, מה דתי בו? ומפריע לו איך האוטו וככה ועם ריפודים כאלה ויש לו איזה קטם בבית, הוא לא יושן עד שהצבאי לא יבוא לתקן את זה. זה מאוהב בעולם הזה. זה חילוני בתחפושת של דתי.
לא רוצה
לא באנו לסבול. עוד פעם, כל אחד פי רמתו. אם אתה לא ברמה, אז אתה יכול ליהנות. אמרת לך, אתה יכול ליהנות מאוכל, אתה נהנה מצבעים, אתה יכול אפילו ליהנות ממוסיקה. כל דבר, אין איסור ליהנות. היהדות זה לא דת סדיסטית. זה לא כמו הנוצרים המציאו גזרות כדי לענות את האנשים שהם חושבים שעל ידי שמענים את עצמם הם נהיים קדושים. מה פתאום? זה המצאה טיפשית. אין את זה ביהדות. אין, ורק יום כיפור יש מצווה להתענות. זהו. כל שאר השנה תאכל, תהנה, הכל אין בעיה. רק מה אני... אתם לא יורדים לעומק דעתי. גם תשעה באב. אתם לא יורדים לעומק דעתי. אני אומר שיש לך אפשרות ליהנות הרבה יותר ממה שאתה קורא ענה. מאוכל ומדברים ונשים וספורט וכל השטויות האלה. ברגע שאתה מגיע למדרגה שאתה, איך אומרים, מחור להשם. אתה מרגיש קרבת השם בלב שלך. כל הדברים האלה שאתה נהנה מהם, הם נהפכים לחול. זה מה שאני מסביר. אתן לך דוגמה. אתה עכשיו רואה סטייק. מאוד אוהב סטייק, כל יום דואג ללכת, לשבת עם חומוס וצ'יפס ואוכל את הסטייק וריר יורד לך מהזה. עכשיו אתה לומד 3-4 חודשים תורה רציני מאוד, אומרים לך בוא אני אלך למסעדה נאכל את הסטייק, לא בא לך, לא מושך אותך יותר. כל התאוות נשים שלך ירדה ב-90%, שנתיים שלוש אין לך כבר תאווה. לא, אני מסביר לך מה קורה, את התאוות האלה השקריות עכשיו החליפו תאוות אמיתיות, שזה תאוות השם. הבנת? עכשיו, תעזוב את הישיבה, תחזור לקווינס, חודש, חודשיים, תחזור להיות גוי. אותו דבר. עוד פעם אוהב את השטויות האלה, טלוויזיה, ספורט, זה. שוב, הכל הולך. זה לא נשאר אצלך. המצוות שלמדת נשאר. זה בעולם הבא, משלמים לך על זה. מה שעשית, עשית. אבל הקדושה שזה בנה בקרבך, הלך. הלך. זה כמו חיממת המים. עכשיו הם רתוחים. כמה זמן הם שערו רתוחים? כל עוד הם על האש, הם רתוחים. אתה מוריד מהאש, אחרי 10 דקות, זה נהיה קר. גם אדם יוצא מהישיבה, מתחיל להתקרר. יום, יומיים, חודש, חודשיים, פתאום אתה אחרי שנה, גיל, קוקו, מה קרה? איפה הכיפה? כיפה בכיס, במקרה הטוב. מה קורה? הוא התחיל תהליך התקררות. הבנת? חזר לישיבה, עוד פעם בוער לו בלב. הבנת? הוא לא מבין, השטן עבד עליו, הוציא אותו מהישיבה, עשה לו היפון, גמר אותו. כל הקדושה שלו ירדה לאפס. הוא מתרץ, ההורים שלי, זה אבא שלי, אמא שלי, סבתא שלי, סיפורי סבתא. מה, זה יעזור לו ביום הדין, כל התירוצים הדבילים האלה, עוד יתנו לו עונש כפול. אם הוא יגיד, בגלל אמא שלי עזבתי את הישיבה, יעמיקו לו את הגיהנום פי 7, וגם לאמא שלו. גם לאמא שלו יעמיקו את הגיהנום. יגידו, כן, בגלל אמא שלך עזבת את השם, בוא נראה עכשיו מה יש לה לענות. אז היא תבוא והיא תגיד, אני לא אמרתי לו לעזוב, אם יתחילו להאשים אחד את השני. תקראו בזוהר מה קורה בגיהנום ביום הדין. אדם, הוא בא להורים שלו בטענות קשות מאוד על זה שהם הרסו לו את החיים. ואז נותנים לו רשות להקות אותם בשלשלות של ברזל. והוא לא מסכים. הוא מוחל להם, זה ההורים שלו. כואב לו להרביץ לאבא שלו ולאמא שלו. הוא אומר להשם, לא, 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 עזוב אותי, אני לא רוצה להרביץ להם, בסדר, מה שאני משלם את המחיר עכשיו, אבל אני לא רוצה אני להיות זה שמרביץ להם. אומרים, אין לך ברירה. זה התיקון שלהם, אתה חייב להרביץ להם. אין לך ברירה, הם הרסו לך את החיי נצח. והתיקון שלהם זה שהעונש שלהם יעשה על ידך. אם מישהו אחר יעניש אותם, זה לא תיקון. זה דברים נוראים, יש כאן ספר ראשית חוכמה, מסכת גיהנום, תלמדו, תראו מה הולך שם. ואז אתם תבינו כמה עשיתם עוול להורים שלכם ששכנעו אתכם לעזוב את התורה בשביל איזו עבודה דבילית של $50 ליום. שומעים? אז אתה לא תמחל לעצמך.
אני מבטיח אם אני עוזב הכל הולך להיות עכשיו. חזק, בקי, עד הסוף.
קודם כל, הסטייפלר אמר שאפילו האדם הכי מפגר שיש, הכי טיפש, שלא קולט כלום, מצווה להושיב אותו בישיבה רק שיקלוט מהקדושה של המקום. שיקרא אפילו תהילים. למה? זה מציל אותו מהטומאה של הרחוב. רק זה שהוא יושב שם וכל הזמן נספק בתורה שלומדים מסביבו, כבר שווה. אתם ברוך השם לא טיפשים, צעירים, בדברים אחרים אתם כן מבינים. גם בזה אתם תבינו. חודשיים, שלוש, 6 חודשים, תבינו. אתם תבינו תורה. ואז אתם תראו, אתם תראו מדרגות, אתם תראו מדרגות שאתם עוד לא יודעים שהן קיימות. זה כל הסיכום של המצווה הזאת, אהבת השם. אני יודע שאני מדבר איתכם בדרגות שזה מעל ומעבר להבנה שלכם. אבל א', אני לא מדבר רק בשבילכם, אני יודע שיש אלפי צופים, ואולי כמה מהם כן מבינים. דבר שני, שווה לי שכל האפסים שיש בעם ישראל שישמעו את ההרצאה הזאת, יבינו שהם אפסים. זה שווה לי. אם לא תבין שאתה אפס, לעולם לא תהיה משהו. תזכרו מה אני אומר. אם אתה לא מבין שאתה אפס, תישאר כל החיים שלך אפס, כי טוב לך במצבך. ברגע שתבין שאתה אפס, בכל תחום, לא רק בתורה, גם במחשבים. למשל, אני, לפעמים עוד נכנס לי איזה עירור שאני מבין משהו במחשבים. אחרי כל כך הרבה שנים, אימיילים, זה, עניינים, מקליט הרצאות, בונה הרצאות, כבר חושב שאני מבין משהו. מדי פעם השם שולח לי איזה גאון במחשבים, בום, בום, לא מצליח לעקוב מה הוא עושה בכלל. בשניות, מה שלוקח לי שעה הוא עושה בשניות. אז אני חוזר למציאות להבין איזה אפס עוד נשארתי אחרי כל השנים האלה. אז טוב מאוד, אם לא הייתי, רק מחשבים זה לא חשוב. אין שכר ועונש בעולם הבא אם ידעת מחשבים או לא. גם על ספורט, אם אתה מבין מי השחקן שבעט לשער, אין על זה חידון בשמיים. אבל תורה זה הכל. מה תגיד להשם? אני מבין בזה, מבין בזה, מבין בזה, נו מה עם התורה שלי? לא, זה לא בשבילי. איפה תתחבא מהבושה? ובמיוחד, אם זה היה לך ליד היד, קראו לך, בוא לשיעור, בוא ללמוד, בוא לישיבה, סידרו לך, הביאו לך, יש כאלה כבר באו וחזרו, כבר היית, עזבת, המצב שלך רק מחמיר, למה, מה תגיד להשם? כבר היית שם וויתרת על התורה שלי? אתה עוד יש לך טענות? לא יתנו לך לצייץ בכלל. תחשוב רגע איזה אילבון זה למלך. הזמין אותך המלך של העולם. תחשוב רגע לשנייה, אובמה עכשיו הזמין אותך למסיבה פרטית שלו. נותן לך אצלו חדר בבית, והמשרת בא, ומטפלים בך, ומביאים לך אוכל, ואתה מרגיש שאתה אחד האורחים, אחרי כמה זמן אתה אומר לו, תשמע, אני לא בשבילי המקום הזה. אתה קם והולך. ואחר כך מביאים אותך שאותו אובמה ישפוט אותך. איזה אילבון פגעת בו. איך תוכל לפתוח את הפה ביום הדין אצלו? נאמר שהוא השופט. מה עכשיו תגיד לו? אני באמת אוהב אותך. לא, אל תבין, לא נכון. זה רק יחמיר את מצבך, יגיד לך, חוצפן שכמוך. הבאנו אותך לגן עדן, הבאתי אותך לבית הלבן, שמת לך משרתים, נתתי לך, הכל מוכן. זה הכל, אתה יצאת משם, אז פנים שכמוך, ואתה עכשיו בא אליי בתלונות ובבקשות ומתלונן עוד? למה קרה ככה ולמה ככה ולמה לא התחתנת ולמה זה? איך אתה בכלל עוד בא בתלונות? הבנתם? עוד פעם, כל דבר זה הכל תלוי. אני אומר לכם שאין תירוצים. אין תירוצים. לא תוכל לטעון כלום. מה תגיד? רציתי להתחתן, השם יצחק עליך. יגיד לך מה, בחורי ישיבה מתחתנים כל הזמן. מה אתה צריך ללכת לצאת מהישיבה בשביל להתחתן? רציתי לעשות כסף. יצחקו עליך. יגיד לך מה, אתה מכיר איזה בחור ישיבה שלא היה לו מה לאכול? יש לו 10 ילדים, 15 ילדים, כולם אכלו, כולם הלכו לישיבות, מעולם לא שמענו בן של אברך שהוא אני, שנשאר ברחוב בגלל שלא לא היה איך להכניס אותו לישיבה. מעניין, זה קורה אצל העשירים. הילדים שלהם לא נכנסים לישיבות. אין להם פתאום כסף לשלם, כי הם קנו 17 טלוויזיות, ושלוש חופשות ליוון, לטורקיה, לאילת, אז כבר לא נשאר כסף לישיבות. אבל העניים שאני מכיר, כל הילדים שלהם בישיבות טובות. וחלקם נהיים קדושים ורבנים והכל בסדר. ואלה שעובדים הורגים את עצמם, כל הזמן מתלוננים שאין להם לשלם. כל הפוך. אז מה תגיד? רציתי לעשות כסף, צחקו עליך. מה תטען? רציתי לעזור להורים שלי? אוי לך ולהורים המטופשים שלך. מי בכלל מחיה אותם? מי נותן להם כוח ללכת, לנשום, לתת להם אוכל, פרנסה, הכל ממני. אתה, אני צריך את העזרה שלך? אתה מעליב אותי? בלעדיך לא היה לאמא שלך מי שיעזור לה או לאבא שלך? מה השטויות האלה?
לא לעזור.
לא, לא לעזור, חייך קודמים. הנה, היה כאן את הבחור הזה שנסע לארץ לפני שבוע, איך השם שלו?
אלי.
פנה אליי, שאל אותי שאלה, יש לו בחורה שומרת שבת, לפי התיאור שלו, צדיקה בארץ, הוא עזב אותה לפני איזה שנה ומשהו, בא לאמריקה, בגלל שאבא שלו מסכן נקלע לחובות, מישהו רימה אותו והוא עכשיו מחזיר חובות, כן? ואתם יודעים, שאתה חייב כספים, לוחצים עליך. אז לא נעים לו מאבא שלו שמפעילים על אבא שלו לחצים, מטלפנים, מה עם הכסף, דופקים בדלת, לא יודע בדיוק מה הסיפור. אז הוא עזב את הארץ, בא לעבוד פה אצל הדוד שלו, וכל הכסף שהוא מרוויח הוא שולח לאבא שלו לעזור לו. שואל אותי עכשיו, אומר, אמרתי לבחורה, בואי לאמריקה, נתחתן, נקים בית. היא לא מוכנה. היא רוצה להישאר בארץ הקודש, לא רוצה לבוא לפה. אומר לי, עכשיו מה אני אעשה? אם אני לא חוזר עכשיו להתחתן איתה ולהישאר בארץ, הפסדתי את השידוך. ואם אני חוזר, מה יהיה עם אבא שלי? היא אפילו עליו עוד יותר לחץ, כי הוא כבר הפסיק שלם. שאלתי רב גדול בארץ, גדול מאוד. אומר לי, מה השאלה? אני מתפלא שאתה שואל בכלל. חייו קודמים. אמרתי לו, תשמע, בכל זאת, אבא שלו גידל אותו, לוחצים, הוא פוחד שאולי ירביצו לו גם, לא יודע מה. אמר לי, זה לא בעיה שלו. אבא שלו עשה את התפקיד שלו בעולם, הביא אותו עד גיל בגרות, מרגע זה והלאה הוא אדון לעצמו, הוא חייב לדאוג לעצמו. מי שדאג להורים שלו עד היום, ימשיך לדאוג להם. עכשיו לא צריך אותו לפרנס את אבא שלו, אוי לבושה שחושבים שהוא יפרנס את אבא שלו. אם אבא שלו אין לו אמונה, ולבחור אין אמונה, אז מגלגלים שהבחור יהיה עבד ויביא את הכסף. אם היה להם אמונה, והוא היה חוזר ומתחתן עם הבחורה, ועושה מה שהשם רוצה, אז השם היה מוצא לאבא שלו פורוקן ממקום אחר. הרבה שליחים למקום. העולם לא תלוי בפלוני אלמוני שיפרנס את אבא שלו. הבנתם? זה רק הטיפשות והבורות שאנשים חושבים שבזכות העבודה שלהם הם מביאים פרנסה. בין בזה האבא, בין בזה הבן. שטויות. בכלל כל הפרנסה של האבא זה היה בזכות הבנים שלו. הוא ואשתו, השם נתן להם מה שמגיע להם. כל השאר היה בשביל הבנים. הבנים עוזבים את הבית, מפסיקה הפרנסה, מה אתה מתפלא? זה לא היה שלך. תינוק בא ולחמו בידו. תינוק בא, הפרנסה שלו באה איתו. למי זה בא? להורים שלו. לאן זה יבוא? הוא ילד, תינוק. מי מאכיל אותו? הם האחריות שלהם, הם אפוטרופוס. אחד שמת ההורים שלו, יתום. מה עושים עם הכסף? נותנים את זה לאפוטרופוס מטעם הבית דין, והוא מגדל את הילד. הוא נותן לו למה שצריך, שלם את החשבונות שלו. אין לו הורים. אז אפוטרופוס מאכיל אותו. אין אפוטרופוס, מביאים אחד אחר. ימצאו, שכן, מישהו, הבית דין ימנו מישהו. לא צריכים את אבא שלו בשביל שיאכיל אותו באמת. אפשר השם יאכיל אותו one way or the other. בכל דרך יאכיל אותו. רק כרגע זה נוח לשלוח את זה דרך ההורים. עזבת את הבית, עכשיו אתה צריך להתחתן, הפרנסה שלך עוברת מפה לשם. ככה היה במדבר. היית גר אצל ההורים שלך באוהל, המן שהיה יורד כל יום יורד באוהל של אבא שלך. הכרת אישה, שידוך, התחתנתם, בניתם לעצמכם אוהל, המן שלך מהבית של אבא שלך עובר לאוהל החדש. ואבא שלך במקום קילומן מקבל 3/4 קילומן. למה? כי הרבע הקילו זה שלך היה תמיד. זה לא היה שלו. הוא קיבל את כל הקילו וחילק לילדים. עכשיו עברת לשם, שלך בא לשם. מה? השם לא צריך אותך להכיל את ההורים שלך, ולא צריך את ההורים שלך להכיל אותך. הבנתם? והנה תראו חלק מהמיליארדרים, הנה זה עכשיו מת לפני שבועיים סטיב ג'ובס, מנכ"ל אפול. אבא שלו זרק אותו, אבא שלו היה סורי, סורי לבנוני, בא לפה לאמריקה, התחתן עם איזה נוצריה אחת אמריקאית, וההורים שלו היו כביכול עשירים, הערבים יש להם כבוד גדול, כל החיים שלהם זה רק כבוד, ופגע להם בכבוד שהוא התחתן עם אמריקאית ככה, לא מוסלמית וכזאת, ומה שקרה, ברגע שהוא הביא את הילד לעולם, אז המשפחה שלו, או שהיום נדים אותו, לא היה לו ברירה, אז הם נתנו את הילד לאימוץ. נו, אז מה קרה? אז לא היה לו הורים, זרקו אותו לאיזה משפחה, אנשים זרים גידלו אותו, ונהיה האיש הכי עשיר בעולם. השם היה צריך את ההורים שלו? מישהו אחר גידל אותו. מה שהשם רצה לשלוח לו, שלח לו במקום אחר, מה? יש מיליונים של דוגמאות. בקיצור, אין תירוץ לאף בן אדם לעזוב את התורה בשביל שום סיבה שבעולם. כל מה שתגיד, אני נותן לך 1,000 תשובות, שאתה בכלל לא בכיוון. רק מה? תירוצים. תירוצים.
אבל אי אפשר לחיות ככה, אני לא מבין
אותך. תירוצים. תירוצים. טוב, נקרא שנסיים. מצווה אחרונה, שני מצוות אחרונות להיום. מצווה תלמוד תורה. דיברנו על זה עכשיו הרבה, על תורה. מצווה לכל גבר לקבוע עיתים לתורה, כל יום ללמוד בוקר וערב מסביב לשעון, כל דקה פנויה ללמוד תורה. אבל חייבים לעשות סיסטם, מנגנון, לומד בבוקר אחרי התפילה כך וכך זמן, חוזר מהעבודה, לומד כך וכך זמן, אין שום בעיה. רוצה ללמוד כל היום, עוד יותר טוב. אתה רוצה גם לעבוד, תלמד בוקר, תלמד ערב, אבל חייבים ללמוד. כמו שאתה לא שוכח אף פעם לאכול, אתה לא שוכח לישון, אסור בוודאי ובוודאי יום אחד אפילו לשכוח ללמוד תורה. כן? והגית בם יומם ולילה, ושיננתם לבניך. איך תשנן לבניך אם אתה לא יודע כלום? מה תגיד לבן שלך, אהבל? אני רק יודע לעשות תספורות קרי יפות. אני מכיר את הפוטבול האמריקאי. אני יודע את העמידה של הצמיגים החדשה של הפרארי שיצא. מה תגיד לבן שלך? הוא בא עכשיו עם הגמרא, אבא, יש לנו מבחן מחר, לא, לא, מה רשי אומר פה? אבא שלך...
מי זה רשי?
אהבל. מי זה רשי? כן, זה מה שיקרה בסוף איתכם, מה אתה חושב? אתם צוחקים, צוחקים. היום הזה יבוא, יגיע.
אנחנו יודעים מי זה
רעש. אז היום הזה יגיע, שהבן שלך יגיד לך, אבא, אבא, מה אומר תוספות? אבא, מה אומר תוספות? מה זה תוספות? מה זה תוספות?
אני יודע מה זה תוספות. זה גם כמו רעש שמפרש.
עוד הרב, אפשר לשאול כמה זמן לא היית בארץ?
אני הולך מדי פעם.
תבקר בישיבות שם, לפעמים.
מצווה 420. מצוות קריאת שמע שחרית וערבית. חייבים כל בוקר להגיד תפילת קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית.
תורה?
כן, מצווה מהתורה, וזו מצווה גדולה מאוד. זה ייחוד השם עליך. קבלת עול מלכות שמיים. בואו בזה נסיים. קודם כל, מתי הזמן של המצווה הזאת? הגמרא במסכת ברכות שואלת מתי קוראים את קריאת שמע של ערבית, שחרית. כן, אז הגמרא נותן כל מיני דוגמאות כדי ללמד אותך עוד כמה דינים על הדרך. מסקנה של כל הסוגיה, מזריחת החמה, שלוש שעות זמניות. מה זה שעות זמניות? שעה יהודית היא משתנה כל הזמן. בזמן שהיום הוא 12 שעות, אז שעה זה 60 דקות. מה קורה בזמן הקיץ שהיום הוא 15 שעות, 16 שעות אור? אז 16 לחלק ל-12, כל שעה זה 75 דקות. והשעות של הלילה זה 45 דקות בקיץ. בחורף זה הפוך. השעות של היום זה 45 דקות, כי היום קצר מאוד. השעות של הלילה הם 75. יוצא ששעה מן היום ושעה מן הלילה זה זכר ונקבה, בעל ואישה, נותן 120 דקות, תמיד. שעה מהיום, שעה מהלילה, תזכרו, חייב לתת 120 דקות. עכשיו, מי הזריחה? למשל, עכשיו שינו את השעון פה, אז הזריחה, סאנרייז, זה 6:30. היה 7:30, עכשיו הקדימו את זה, נהיה 6:30. מתי שקיעה? 4:45. היום קצר מאוד. מ-6:30 עד 6:30 בערב זה 12 שעות. תוריד שעה, 11 שעות, ועוד 45 דקות, 10:15 שעות, זה כל היום. חלק את זה ל-12, יוצא פחות מ-50 דקות שעה. 3 כפול 50, זה 150. כמה 150 בשעות של גויים? שעתיים וחצי. שעתיים זה 120, ועוד 30 זה שעתיים וחצי. 6:30. זה זריחה, תוסיף לזה 2:30, מתי נהיה? 9. סוף זמן קריאת שמע, 9. אבל יש שיטה אחרת לחשב. יש שיטה אחרת לחשב. יש שיטת המגן אברהם, זה היה שיטת הגאון מווילנה. הוא מחשב מזריחה עד שקיעה. יש שיטה לחשב מעלות השחר, שזה 72 דקות לפני זריחת החמה, עד צאת הכוכבים, שזה 72 דקות אחרי שקיעת החמה, שממש רואים השמיים מלאים בכוכבים. ואם עושים לפי החשבון הזה, זה בדרך כלל יוצא 30-35 דקות לפני הזמן של הגאון מווילנה, בימינו זה 8:30. היום למשל היה 8:30 סוף זמן קריאת שמע. אז הזמן הראשון לכתחילה, תמיד הולכים על הזמן היותר מוקדם, כי זה ספק בהלכה. אז לא לוקחים סיכון, כי זה מצווה גדולה מאוד מהתורה. כן? לכן עושים על הזמן המוקדם. והיה לך אונס, לא התעוררת, ברח לך מהראש, אז יש לך עוד חצי שעה. עבר הזמן השני, בטל זמנו, עבר זמנו, בטל קורבנו. הפסדת את המצווה. לעולם לא תוכל להחזיר את הגלגל אחורה. הפסדת, זהו.
רגע, לא...
אין דרך לתקן. הלכה לך המצווה. לכן, לפעמים אנשים יושנים 4 בבוקר. לא יכולים לקום ב7 ללכת לתפילה. הוא רק ישן 4:30, הוא הרוג. כוון את השעון 10 דקות לפני סוף זמן קריאת שמע. תתעורר, מיד תעשה נטילת ידיים. אם אין לך מים, תשפשף את הידיים בסמיכה כמה פעמים, מהר תגיד קריאת שמע, דקה וחצי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל... עד השם אלוקיכם אמת. דקה וחצי, תחזור לישון. כבר הרווחת מצווה ענקית. יותר מכל השעה תפילה שתתפלל.
תוך כדי
שנקים. כן, תוך כדי שאתה מנמנם במיטה, התיישבת על הקרית, עשית שמע, הרווחת מצוות שמע של שחרית. מתי זה ערבית, מצוות קריאת שמע של ערבית? מהרגע שאתה רואה כוכבים בשמיים, עד חצות הלילה. ואם שכחת עד חצות הלילה או שנאנסת, כן, עד עלות השחר, עד שמתחילים לראות את האור הראשון. זאת אומרת, יש לך זמן ארוך מאוד לקריאת שמע של הלילה. יש לך את כל הלילה, אבל לכתחיל עד חצות הלילה. חצות יהודית, לא חצות של גויים. חצות של גויים זה תמיד 12 בלילה. חצות של יהודים זה משתנה. עכשיו ששינו את השעון זה בערך 11 וחצי בלילה, זה חצות. לפני זה היה 12 וחצי. זה נע בין 11 ו-20 בלילה ל-1 בלילה. תלוי קיץ או חורף, כל יום זה זז בדקה לפה ולשם, תלוי בחישוב היום. היום זה 11 וחצי, זאת אומרת מ-4 ל-5 מתחיל השקיעה, בערך 45 דקות כבר מתחיל לראות את הכוכבים הראשונים, אנחנו מדברים על 5 וחצי היום פה באמריקה, מתחילים לראות כוכבים בשמיים, אתה כבר יכול להגיד קריאת שמע. מהזמן הזה עד 11 וחצי בלילה זה הזמן. וגם אם אתה לא התפלל את התפילת ערבית, גם אם אתה לא מתפלל בכלל תפילת ערבית, זה לא שייך אחד לשני, זה מצווה בפני עצמה. גם בבוקר זה מצווה בפני עצמה. זה מצווה מהתורה. התפילה זה מצווה לרבנן. מספיק שתתפלל תפילה אחת ביום מתי שאתה רוצה, זה מספיק מהתורה. רק החכמים תקנו נוסח, ואברהם תיקן בוקר, יצחק תיקן צהריים, ויעקב תיקן ערב. אבל מהתורה באמת, מספיק שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא פעם ביום, יצאת לידי חובה. ולכן נשים חייבות תפילה אחת ביום, זהו. מתפללות או שחרית או מנחה. יש נשים צדיקות, מתפללות גם מנחה גם שחרית, ויש בודדות שמתפללות 3 תפילות ביום. איך אומרים? אני לא חייבת, אני מעוניינת. למה לי? אני אוהב את השם, רוצה לדבר איתו, רוצה להתפלל, כיף לי.
במצווה?
יש אנשים כיף להם להתפלל. פעם אחת אני אקח אתכם אלינו למונסי, ואני אראה לכם איזה חסיד אחד איך הוא מתפלל, ומהבושה אתם לא תיצאו מהבור 20 שנה מהבושה. אם תראו איך הוא מתפלל, מהבושה לא תיצאו מהבור 20 שנה. מהבושה! כשראיתי אותו פעם ראשונה, אמרתי תראה. כזה דבר לא ראיתי וגם אני לא אראה באף מקום בעולם. יש שתי אפשרויות, או שהוא המשוגע הכי גדול בעולם, או שהוא הצדיק הכי גדול בעולם. אין באמצע. למה? אתה נכנס לבית כנסת עם 1,000 איש בבניין. בן אדם עומד בפינה, קופץ, בוכה, קופץ, ככה, תופס את הראש, רץ, רץ. כולו רועד. כולו דבוק בקדוש ברוך הוא בצורה שאי אפשר להאמין. אז זה יכול להיות שגם חולה נפש. אתה לא יכול לדעת, יש גם משוגעים שרואים כל מיני דברים. אחרי שאתה מתחיל לדבר איתו, לראות איזה תלמיד חכם, איזה צדיק, לא רק שלא חולה נפש, צדיק יסוד עולם. מה זה צדיק יסוד העולם? העולם עומד עליו. פעם סיפרתי לחסידים, אני נותן להם שיעור מדי פעם במונסי לחסידים, אז סיפרתי להם עליו, התחילו לחייך כולם. אומרים, זה... וכל ברכה שלו זה על המקום אתה מקבל ישועות. זה אחד כזה, זה דוד המלך של הדור. תראה, הוא 4 שעות בבית הכנסת. הוא עובר ממניין למניין, מרוב שהוא מתפלל. כל מילה, 2 דקות. לא כמון, תשרשו יותר, ממהר. כל פסוק, בבחיות, בתכנונים. יש לו זמן, 4 שעות להתפלל. דבוק בהשם. מה יש לי למהר? למה? לעשות כסף? להסתכל במחשב, לראות סרט, לשחק טניס, קפה ועוגה? לא מעניין אותו השטויות האלה. יש משחק כדורגל? הוא לא ישן כל הלילה ממתח? אולי הוא ימר? לא מעניין אותו השטויות האלה. תראה איזה דבקות בהשם. אז תבין מה אנחנו מפסידים. תראו, תחשבו בהיגיון. אם הקדוש ברוך הוא אמר לך שהאוכל של הנשמה זה לימוד התורה, וזה עונג ששום עונג בעולם הזה לא ישווה אליו, השם שקרן? ודאי שלא. עכשיו, השם הוא היצרן של הגוף ושל הנשמה. אם היצרן מגלה לך סוד על המחשב שלו, אף אחד לא יודע יותר טוב ממנו. אומר לך, תיזהר לעולם לא לעשות כך וכך וכך, הוא כותב לך בהוראות. אתה מערער עליו? זה המהנדס של המחשב, הוא המציא אותו. כל התחכום זה המוח שלו. איך אתה מערער עליו? אם השם אומר לך, זה הדבר הכי טוב בשבילך, לא רק לעולם הבא, בעולם הזה. להיות רגוע ושלב וישר ובעל ביטחון, בלי דאגות, בלי חרדות, בלי בעיות של שלום בית. הכל מסתדר לך בגלל עצם הגדלות שלך. יש הרבה שאפילו לא יודעים מה זה קריאת שמע, חבל, מתעוררים מוקדם, רצים לעבודה. חילוני, אם הוא רק היה יודע, מספיק שהיה עושה את המצווה הזאת, כבר היה לו שכר גדול. היה עכשיו כאמר רחץ ידיים, אין חילוני שלא רוחץ ידיים בבוקר, לא? אז היה רוחץ את הידיים קצת שונה ממה שהוא רגיל. אותו דבר, שוטף את הפנים, צחצח שיניים, יוצא מהשירותים ומהמקלחת, אפילו באוטו, מניע את האוטו שעומד בתחנה, שנייה הוא קורא שמה ישראל, מצווה ענקית, אין לו כיפה, נעשה ככה עם היד. ישים מפית, ישים את התיק על הראש, ישים את העיתון המטופש שלו על הראש. העיקר, אין בעיה, ישים כיפה בכיס, בתיק, מה הבעיה? כן, דרך אגב, גם אם אמר בלי כיפה, גם יצא לידי חובה, רק זה לא כבוד בלי כיסוי ראש. אבל נאמר עכשיו שכח לשים כיפה והתפלל כל התפילה, יצא לידי חובה. מה, לשים כיפה? שישים את הקפוצ'ון הזה ואת הכובע טמבל של אדי מרפי. שומע? שישים אותו, אין בעיה. לא, לא, זה לא נכון. עבר הזמן.
לא שווה?
שווה, כקורא בתורה כתוב. מי שעבר לו הזמן, גם יכול להגיד קריאת שמע, רק אין לו את השכר של קריאת שמע בזמנה. אבל כתוב שהוא מקבל שכר כקורא בתורה. כאילו למדת תורה דקה וחצי. אבל את המצווה של קריאת שמע בזמנה הלך. לכן רבותיי, לפני שאתה הולך לישון, תעשה לך הרגל, לפי שההלכה אומרת, שצריך לעשות קריאת שמע על המיטה. אז אם לא התפללת ערבית, או שכחת היום להגיד קריאת שמע בערב, לפחות לפני שאתה נרדם, אתה עושה שמע, אז יצאת לידי חובה מהתורה.
כל הפסוק על הצבא.
כן, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואתה מתחיל, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה הפרשה הראשונה, אחר כך והיה אם שמוע תשמעו על מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, זה הפרשה השנייה, גם כן חצי עמוד, והפרשה השנייה, ויאמר השם אל משה, דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, כן, ובסוף אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת, נגמר, דקה וחצי.
מה הדין, שמע ישראל וזהו, נכון? 12 מילים.
כל השלושה פרשיות צריכים להגיד.
לא אמרתי לך.
כן, כן, כן. כל השלוש פרשיות.
מה לא נכון, עליו
אומר. כן, כתוב, מה אתה אומר בהגדה של פסח?
אחד אומר ככה.
אתה אומר, עד...
הוא אומר פה אשכנזים.
עד הדור של ה... עד הדור של החכמים שמוזכרים בהגדה, הרי מה כתוב? הרי אני כבן 70 שנה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר קריאת שמע בלילות, שיאמר יציאת מצרים בלילות, לא קריאת שמע, יציאת מצרים. על מה הוא מדבר? על הקטע שכתוב, ויאמר השם אל משה, דבר בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. איך נגמר הקטע הזה? אני השם אלוקיכם, שרוציתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. אז הוא אומר, עד הדור שלי לא היו אומרים את הפרשה הזאת, היו אומרים רק את ואהבת את השם אלוקיך והיה עם שמוע. אבל עכשיו אומרים גם זה, אז מאז כבר 2000 שנה כולם אומרים, אז מה אתה בא לחדש לנו אדון מנשה היקר? תתרכז בלהביא יותר אנשים לשיעור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.